שלום, ואנחנו בפרק משותף בין הפודקאסט על המשמעות לפודקאסט משחק מילים של שחר וזוהר ארנון, שכרגיל מנסים להישמע יותר חיים מה שהם באמת ולא מצליחים. והיום דיברנו על תפוח אדמה הלוהט שנקרא הקורונה. עד כה נמנעתי מלעסוק בנושא במשך השנתיים האחרונות. עשיתי פרק אחד עם מאיר רובין, שמאוד חשוב לו לשמור על כל ההגבלות ואפילו להחריף אותם כדי להגיע לאפס הדבקה, כי זה לפי דעתו תפקיד המדינה. ומנגד יש לנו את פודקאסט משחק מילים, שמאוד חשוב להם לשמור על החירות שלנו, כמו שהייק דרש מאיתנו בזמני חירום לא לשקוט ולעמוד תמיד על המשמר, על החירות החשובה כל כך של כולנו.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום שחר, שלום זוהר.
אהלן תמיר.
שלום שלום.
תודה שאתה מארח אותנו.
הפרק הזה נועד להיות איזשהו פרק שבאמת נוגע באחד התפוחי אדמה החמים שיש היום בנושא הקורונה. עשיתי פרק אחד בלבד בשנתיים האחרונות על הנושא הזה, שהוא נושא חשוב ומורכב, שהיום מאיים על החירות של כולנו ומאיים גם על הבריאות של כולנו. ואני חושב שבמתח הזה בין בריאות, בין הרצון שלנו לחיות חיים ללא הפרעות וגם חיים בטוחים, לבין החירות שיקרה, אני חושב, גם ללב שלי וגם ללב שלכם, נמצא איזשהו מתח מאוד גדול, ואנחנו היינו רוצים אולי לתת את הדעת לאותו מתח. בצד אחד של התמונה יש את מאיר רובין, שהוא באמת קיצוני לצד אחד, לצד של הבטיחות. הוא אומר שצריך לעשות כל דבר על מנת לפתור את הבעיה הבריאותית הזאת שמסכנת את החיים של הרבה מאוד אנשים ברחבי העולם. סגירת גבולות, הגבלה על לא רק התקלויות, אלא סגרים חוזרים ונשנים עד אפס הדבקה, ושלל טכניקות כאלה ואחרות, ומבחינתו המטרה מקדשת את האמצעים. אני מקווה שאני מפרש אותו כמו שצריך, אני עוקב אחריו בצורה יחסית טובה.
רק להיות הגון, זה משהו טען, אני לא יודע אם הוא טוען את זה היום, אבל בהחלט זה משהו, אפס הדבקה זה היה משהו טען בזמנו, אני יודע שלאחרונה לא עקבתי אחרי הדברים שלו, נכון.
ובצד השני יש את, נקרא לזה את הימין האמריקאי, שבהובלת טראמפ או בהובלת אנשים רבים ואחרים, שאומרים, אין שום תירוץ להגבלה של חירות לאורך כל כך הרבה זמן, אפילו מלחמה, צריך תמיד לאפשר לאנשים את החירות שלהם, ולהמשיך לשמור על המסורת הזאת של המערב ששומר על החירות, גם אם יש איזושהי הדבקה או גם יש סכנות כאלה ואחרות, בסופו של דבר, כמו שהייק אמר, ואני שוב אני מסכים איתו, מבחינה כמובן דסקריפטיבית, שזמני החירום או מצבי החירום תמיד היו העילה הכי נוחה להגבלת החירות, ככה, וככה גם זה מתקבע לאורך זמן, זאת אומרת יש איזשהו מצב חירום, נגמר מצב החירום, ואובדן החירות נמשך לאורך עשרות ולפעמים מאות שנים קדימה.
אסור לתת למשבר טוב להתבזבז, כמו שאמר מישהו פעם.
ככה שמאלנים קוראים לזה.
כן.
אז איפה אתם עומדים?
שמע, דבר ראשון, כשמדברים על תומכי החירות, אלה שבעד החירות והכל, מדברים על מדינה כגוף שאמור לשמור על החירות, נכון? או לשמור על הזכויות. שוב, בהגות, בדרך כלל אומרים, או מי שמהכיוון של הייק, אומר שהמדינה לא נותנת לנו זכויות, אלא רק שומרת על הזכויות, נכון? הזכויות מוענקות לנו כבני אדם.
הן זכויות טבעיות.
זכויות טבעיות, והמדינה אמורה לשמור עליהן, היא לא נתנה לנו אותן, כי אם היא נתנה לנו אותן, היא יכולה גם לקחת אותן. אז לכן היא נתנה לנו אותן. ונותנים כמה דוגמאות למתי המדינה, נכון שהיא תשמור על הזכויות שלנו על ידי הגבלתן במידה מסוימת. אז מלחמה, אתה רוצה להוציא צו אלוף שאסור ללכת ליד הגבול, או אתה צריך לגייס אנשים, או מלחמה זה דוגמה ברורה, והדוגמה השנייה ברורה היא מגפה. ולכן זה כאילו קל. יש מגפה, מצב חירום, צריך להגביל, בואו כולנו נשנס מותניים, נהיה ביחד, אחריות ציבורית וזה, בריאות הציבור, וקדימה, אפשר להגביל. על פניו זה נשמע הגיוני ונכון, ואני חושב שלא רק על פניו. זה נכון במידה מסוימת, אבל צריך להיות רף גבוה, אוקיי? צריך להיות רף גבוה כשאתה הולך לשנות את סדרי החיים, את החיים עצמם אם תרצה, או אם אתה הולך באמת לשנות סטנדרטים לחלוטין של מה זה חיים נורמליים, מה זה התנהלות של בן אדם. לדוגמה, נגיע לדוגמאות אחר כך. אז צריך להיות רף גבוה, וזה דורש דיון רציני, אמיתי, מעמיק, בנושא שהוא סבוך, כי המגפה היא נושא מדעי ש... הקונצנזוס הוא משהו ש... אולי ייווצר באיזשהו שלב, אבל בהתחלה לא אמור להיות קונסנזוס, או הדיון המדעי הוא יביא לנו איזושהי הבנה, או איזושהי התקרבות לאמת. ולא ש... שנדע מראש מה המצב, ולכן אל תכחישו וכו' וכו'. אז פשוט אני טוען שהרף בהתחלה, בתחילת הקורונה, ואנחנו מדברים פה בפברואר 2022, אנחנו כבר שנתיים בפנים, אנחנו בערך 700 ימים לשבועיים לשטח את העקומה, נכון? זה היה שבועיים לשטח את העקומה, אנחנו בערך ביום 700, בהתחלה לא היה מידע, היה חשש, 5% תמותה, מיליון ימותו והכל, הגיוני להיות מאוד מאוד שמרן, זהיר, לשים שבועיים לשטח את העקומה, נשמור על מערכת הבריאות שלא תקרוס, בסדר, עכשיו בואו נאסוף מידע. לקח קצת יותר משבועיים, על הכיפק. אנחנו שנתיים בפנים, ואנחנו באותו תקליט. עכשיו, יש פה הרבה איך לפרק את זה, והרבה דברים, ואני מדבר די הרבה. אני אפנה לפודקאסט שלנו, למשחק מילים, שפרקים 68, 69, 70, דיברנו על הנושא הזה, כי זה נושא סבוך. דיברנו גם, תעזור לי זוהר, פרק 64, אני חושב, באנגלית, עם ניקולס וייד, על הווירוס הזה. יש המון מה לפרק, יש מדע מאוד מאוד מורכב, ומה שידענו במרץ 2020, צריך כל הזמן לבקר אותו מחדש, ואני יכול לתת כמה דוגמאות אם תרצה, אבל לא יודע אם זוהר רוצה לתת פה איזה הערה.
כן, אני אנסה להבדיל באמת בין מה שאני רואה כגיוני להיות. יש מצב חירום, שזה באמת משהו שקורה בחוסר ודאות קיצוני, הייתי אומר. זאת אומרת, חוסר ודאות יש תמיד, וצריך לשמור באמת על הבלנס הזה כמו שדיברנו. אבל נגיד אני את הדוגמה של רישיון נהיגה, כן? ניסוע מכונית, אפשר, המדינה הרי מגבילה את החופש שלנו, לא כל אחד פשוט יכול להיכנס למכונית, וצריך רישיון, יש איזו רגולציה, ואפילו כשיש רישיון, אז יש את הרמזור האדום שאומר לנו, אסור לך לנסוע כרגע, אז, והוא כאילו מגביל באיזשהו מובן את החופש שלנו, אבל מן הסתם זה בשביל לשמור על הסביבה. עכשיו, הדבר הזה קורה לא כמצב חירום, אלא זה הבלנס שהגיעו אליו. עכשיו, במצב חירום של חוסר ודאות קיצוני, אני רואה איך פתאום עושים מהלכים שהם נראים קיצוניים בשביל לשמור על, לא יודע, שמרני, כמו שחר אמר, לשמור על הסביבה באופן שבדרך כלל לא עושים. אבל זהו, זה צריך להיות זמני, ושנתיים בתוך הדבר הזה, כבר צריך, אני הייתי מצפה שנלמד כבר, נדע איך לחיות עם הדבר הזה, לפחות באיזשהו מושג, באיזשהו מובן. ברור שעדיין יש מלא חוסר ודאות, ואנחנו לא יודעים לאן זה ילך, אבל כרגע אין ניסיון לעשות בלנס, יש ניסיון לשמר את המצב החירום הזה.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-770586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
תראו, לפחות בישראל המצב הוא לא שהממשלה עכשיו מטילה עוד ועוד מגבלות ומקשה יותר ויותר על החירות, אלא להפך, ממשלת בנט שחררה כמעט את כל ההגבלות, יכול להיות שאני לא מספיק עוקב, שחררה את התמריצים להתחסן, את התו הירוק היא מבטלת בימים הקרובים. כלומר, על מה אתם מדברים שאנחנו חוזרים על תקליט?
יפה, אז כיום עם גל האומיקרון שבגדול יצא משליטה, גרם לאיזושהי, אני לא רוצה להגיד קריסה בנרטיב, כי זה נשמע, לדעתי אני אעבד מאזינים ככה, אעבד אנשים שמקשיבים. אני אומר, היה פה איזשהו מצב שהפך ללא נשלט, אוקיי? ואני מזכיר שלפני חודש, כשהיה כבר ברור, לפני חודש, חודש וחצי, היה כבר ברור שהחיסון לא מגן מהדבקה. הוא לא הגן מהדבקה, אפשר לדבר על האם הוא עזר על חומרת המחלה. אבל ברגע שהוא לא מגן מהדבקה והידבקות, אז לא היה שום היגיון בתו ירוק, ובכל זאת, לא רק שהשאירו את התו הירוק, אלא החמירו את ה... הדקו את המגבלות. והדקו את המגבלות גם על בתי ספר. זה היה בערך לפני חודש. עכשיו, מן הסתם זה לא השתלט על ההתפרצות של הגל הזה. שימו לב גם שישראל, ההתפרצות בישראל הייתה הכי חריפה. אפשר לדבר על, על למה. יש לי כל מיני השערות. אני כמובן לא אטען שאני יודע מה האמת, אבל אפשר לדבר גם על זה. אבל כל המגבלות ששמנו, שכאילו אנחנו יודעים, ואל תתווכחו, וזה מה שמשרד הבריאות אומר וממליץ, שזה אותו תקליט של לפני שנתיים, כן? המגבלות והתו הירוק וסגרים ובידודים והכל. והנה ההתפרצות הגיעה ליציאה משליטה יותר מבמדינות אחרות שעשו דברים או שונים או די מקבילים לישראל, מקבילים לישראל. וברגע שבאמת המצב יצא משליטה, אז כן, אי אפשר היה יותר לעשות את זה, והכלכלה באמת התחילה באמת מאוד לסבול מזה, ולכן שחררו את הבידודים של הילדים, למרות שאין היגיון אפידמיולוגי לשיטתם בשחרור הילדים. אני לא שמעתי הסבר. אולי פספסתי.
תראה, במדיניות ציבורית, תמיד לחפש קוהרנטיות מושלמת, זה לא דבר שהוא בכלל אפשרי. זאת אומרת, תמיד אפשר להגיד, שנייה, למה הממשלה, מצד אחד, מטילה מס על משקאות ממותקים, מצד שני, מטילה מס קצת יותר נמוך על אלכוהול, הרי אלכוהול אולי יותר מזיק, ולמה המס הכנסה, על ההכנסה של 15,000 שקל ומעלה, לא מתואם עם ההכנסות של הילדים, של ה... לא, הדבר הזה הוא לא, הוא אף פעם לא, זה מאוד קל. מאוד קל לבקר מדיניות של ממשלה על פי קוהרנטיות.
איתך, אנחנו מדברים על מצב חירום, מגבלות דרקוניות על החירות שלך. לא מס על משקאות ממותקים. אנחנו מדברים על משהו אחר. מצב חירום שנשאר וממשיך, וגם היום במצב החוקי של ישראל, מצב חירום שאנחנו ממשיכים.
אבל שאלתי שאלה לגבי, הנה עכשיו, שינינו תקליט לגמרי, אין כמעט מגבלות, אז מה אתם רוצים?
לא, דבר ראשון, יש מגבלות, עדיין, תו ירוק, הוא ערך בעוד שבוע. אני לא יודע להסביר למה הוא ערך.
עד שהפרק הזה ישודר, כבר לא יהיה תו ירוק.
אולי, אבל יש כל מיני מגבלות אחרות, גם, אני, אתה יודע, עובדי במערכת הבריאות וזה, לא משנה, אני בעד שיסירו מגבלות. אני, כל עוד התהליך יהיה של הרפיית המגבלות האלה, אני אהיה בסדר עם זה. אני עדיין חושב שצריך לבקר וכן לשנות תקליט, כי הרי, הנה דוגמה ל... אי שינוי תקליט, אוקיי? שתי דוגמאות. כשהתחיל גם לאומיקרון, אמרו, חיסון, תתחסנו, אוקיי? מי שלא קיבל את הבוסטר שזה, ווואלה, חיסון רביעי והכל. אבל החיסון לא מגן, לא עובד. שוב, לגבי התחלואה, אפשר לדבר, נגיד שהוא עוזר בתחלואה קשה, גם אלה כבר נתונים שאני שומע ממנהלי בתי חולים, במחלקות הקורונה, קולות אחרים, אבל אוקיי, נגיד שזה באמת עובד. ואין שום דיבור עדיין, אני לא שמעתי דיבורים על טיפולים מוקדמים, על אלטרנטיבות, על זה. עכשיו כן, הביאו לפני חודש, חודש וחצי, הביאו תרופה לישראל, נכון? תרופה לטיפול בקורונה, זה היה כאילו מדהים. הצליחו לקנות, למצוא תרופה ולייבא. אני רק רוצה להסביר משהו. התרופה הזאת זו תרופה שפייזר ייצרו, ואני מקווה שהיא מאוד יעילה ומצוינת, אבל זו תרופה שעברה מחקר אחד של פייזר, ומיד קנינו אותה בישראל. יש מגוון תרופות, לפחות 5, כנראה יותר באזור ה-25, שעברו יותר, כל אחת יותר מ-5 מחקרים, יותר מ-10 מחקרים, עשרות מחקרים, ושוב, אני יכול לתת לך קישורים והכל, כל דבר כזה אפשר לצלול עליו, שהמחקרים הראו יעילות, ובכלל לא דיברנו עליהן אף פעם, זה בכלל לא בקלפים, כן? טיפול מוקדם זה לא זה, ומחלקות הקורונה זה דבר מאוד חשוב, כי אני מקבל את זה מחברים שלי, וכולל חברים שהם במחלקות קורונה והכל, מחלקות הקורונה קרסו, והיה שם טריאז' והכל, אני מסכים, למחלקת הקורונה בבית החולים, מגיעים אנשים גוססים, אוקיי? מגיעים אנשים גוססים, יש להם בערך 10 ימים לפני זה, שלא טיפלנו בהם, ברגע שהם נדבקו, אמרנו להם, לכו הביתה, שתו מים. אם אתם לא מצליחים לנשום, תבואו לבית חולים. זה מטורף. זה כמו שתבוא אליי, תגיד לי, יש לי פה איזה נקודת חן חשודה. אני אבדוק את זה, אני בתור רופא, אני אבדוק, עשה ביופסיה, אני אגיד, שמע, זה גידול סרטני ממאיר, לך הביתה, אם יהיה לך כאבי בטן, בוא אליי. זה בערך מדיניות הבריאות בקורונה שעשינו עכשיו, נכון? אני לא רופא והכל, אבל אי פעם, הכמול לא ממליצים לתת. מה קרה? 10 ימים תגיע למחלקת הקורונה, אם אתה באמת לא מצליח לנשום, והחמצן אצלך הוא 87%.
אני רוצה למקד את הדיון, כי אם אתה מדבר על השיח הציבורי, איך זה יכול להיות שבשיח הציבורי לא מדברים, זה דבר אחד. ואם אתה בא ומתנגד לשיח שנכנס לתוך דיוני הממשלה באמצעות משרד הבריאות, זה דבר שני. ואם אתה מדבר על מה המדיניות בסוף בפועל שמצביעים ומחליטים עליה, זה דבר שלישי. זאת אומרת, גם ג'ון סטיוארט מיל אומר, בסוף אני מאוד בעד לשמוע את כל הדעות, כי שוב, חופש הביטוי, אני יכול ללמוד מכל הדעות, ואולי תקנו אותי אם אני טועה, ואולי אם אני צודק, אז עצם האימות מול דעה אחרת שהיא דעה מוטעת, יחזק אותי בעמדתי ואני יהיה לי מה להשיב לאפיקורס. הוא אומר, אבל בסופו של דבר, בשורה התחתונה, כל אחד מאיתנו מחליט על איזושהי דרך חיים, מחליט על איזושהי מדיניות אישית שלו בשלל תחומים. ובמקום הזה כבר אין מקום לחופש ביטוי או למגוון דעות. בסוף המעשה הוא אחד והדעות הן רבות של כל אדם. אדם בוחר בסוף מדיניות אחת. אז אני חושב שכדי שנמקד את הדיון, האם הדיון שלנו הוא עוסק בביקורת על הדיון הציבורי, או בדיון בתוך משרד הבריאות פנימה, ומה שמקבלי החלטות מקבלים כשהם באים לקבל החלטות, או על מה שהם מחליטים. אלה נראה לי השלוש קטגוריות שאפשר למקד אותנו.
אני יכול להתחבר למה שאתה אומר, אבל אני חושב שהדברים שזורים זה בזה, לפחות במידה מסוימת, אוקיי? לפני שנה, אם היית אומר שהווירוס אולי יצא מאיזה מעבדה בסין, ואני לא מדבר על משרד הבריאות, אני מדבר על כיכר העיר העכשווית, שזה האינטרנט, הרשתות החברתיות, לפני שנה, פחות משנה, 8 חודשים, היו מעיפים אותך. והיום אני חושב שזה קונסנזוס, הזכרנו את המילה הזאת רגע, קודם, yeah. הנה הגענו לקונסנזוס, זה הדבר הכי סביר, סליחה? תגיד שוב זו?
אומר, תדגיש מה זה אומר, היו מעיפים אותך, זה לא שהיו אומרים לך, מה אתה אומר, איזה שטויות וזה, לא, היו חותכים, מורידים אותך מהאתר, זה, פייסבוק הורידו, טוויטר הורידו,
וזו לא השערה, וזה לא אמפירי, זו הייתה מדיניות מוצהרת, מסמך רשמי כן. שאומר, מי שיגיד את זה, יואף, אוקיי? אז זו דוגמה אחת, ויש עוד המון, לצנזור השיח בנושא, אוקיי? וזה מאוד חשוב. עכשיו, מה זה צנזור השיח בנושא? איך זה הגיע? או מה התירוץ? התירוץ הוא, אנחנו הולכים לפי מה שהמדע אומר, believe in science, כן? אני חזרתי מארצות הברית לא מזמן, אז אני קצת סוחב איתי כל מיני דברים של believe in Anthony Fauci, זה believe in science, וכל מיני דברים כאלה, שזה אגב, לחלוטין אנטיתזה למה הוא מדע, כן? האמן במדע, לא, האמן שאתה לא יודע, ולכן אתה צריך מדע. אז believe in science זה המנטרה, ועכשיו המקורות המוסמכים במרכאות אמרו X, ולכן אני פייסבוק אומר אסור להגיד את הדבר הזה בשיח הציבורי. אוקיי? לא רק פייסבוק, כל רשת חברתית אחרת. אז לכן זה שזור.
זה באמת מוזר, אוקיי?
מוזר זה לא, כי זה מאוד 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 מפוץ, אבל זה נורא, זה לא מוזר, זה נורא.
לא, זה מוזר. זה מוזר אם אתה לא מבין למה זה נעשה. זה נוגד את ההיגיון, זה נכון, אבל זה לא מוזר, זה מתיישב בדיוק, כי זה נוגד את האג'נדה, זה בעצם מה שאנחנו טוענים, שיש פה איזשהו, לא הייתי אומר שישבו בחדר חשוך אנשים ותכננו זה, אבל יש פה איזושהי יד נעלמה מכוונת כזו, יש פה אינסנטיבס, יש פה תמריצים,
בגדול אתה
אומר, תהיו ספציפיים, זאת אומרת, אני נגד הדיבור הזה שהוא בין השורות.
רגע, אז אני לא בטוח שאני אהיה ספציפיים, אבל אני אגיד ככה, אם אתה נותן שוב את נותן להם את הנחת הספק, ואתה אומר, זה רק, אתה יודע, חוסר יכולת, זה בינוניות, אז כל מיני דברים אמורים, כל מיני דברים לא בסדר, יקרו, מוזרים, אבל לא אמור לקרות מה שקרה, ושוב, אנחנו פה מדלגים על כל מיני דברים, כי באמת זה דורש שיח של לא שעה ולא שעתיים, אפשר לדבר על הרבה מאוד דברים, אבל הדבר שייתן לך את התחזית הכי טובה, והכי באמת שחוזה את מה שקרה, הוא הנחה שיש פה משהו. אני נתתי קודם את הדוגמה של פייזר, של תרופה של פייזר. רק מחקר אחד ואופס, כולם קופצים, בכלל איך הם קיבלו במה, מול ה-FDA כשהם עשו מחקר אחד, כשיש מיליון תרופות אחרות, לא מיליון, הרבה תרופות אחרות שבכלל לא מקבלות במה לקבל אישור חירום. ושוב, אני אולי קצת קופץ פה, אני מצטער שזה, כי אני שוחה במידע הזה, אני מקווה שזה מספיק ברור. אבל קודם דיברנו על ה...
לא, זה לא. כאילו, אני לא רוצה לדבר בין השורות. אני רוצה שתגידו מה הטיעון שלכם, או מה ההשערה שלכם, או מדוע אתם כל כך מוטרדים.
אני שוב, אני, כמו שחר, אני לא בטוח שאני אהיה ספציפי, כי אין לי ספציפיקציות לתת. אבל מה שאנחנו כן יודעים מההיסטוריה, ומההיסטוריה בכלל לא רחוקה, זה שחברות הפארמה, כן, יש להם כבר בבתי משפט מוכח כביכול, היו קונספירציות, הם שילמו כנסות כבדים מאוד, בגלל שהם שחטו את ה-FDA, בגלל שהם עשו דברים שהם לא חוקיים בנוגע לאופיאטים בארצות הברית. זאת אומרת, זה לא דברים שהם מופרכים לחלוטין. אני חושב שאם אני אשאל את האדם הממוצע לגבי משבר האופיאטים בארצות הברית, מי שקצת מכיר, אז הוא יחשוב שחברות הפארמה הם האיש הרע בסיפור הזה. אבל משום מה, כל הנושא של החיסון, כל מה שקשור לקורונה, הם לא נתפסים ככה, אז אני לא יודע להגיד, כאילו, לי זה לא הגיוני שזה קורה, שפה הם יכולים להיות השחקן הרע, ובמקרה של הקורונה לא.
אני גם חברות הפארמה זה פשוט משהו שאמור, אתה יודע, להרים דגל, שימו לב, אבל אני לא רוצה לדבר ספציפית על חברות הפארמה. אני אומר, שוב, אנטוני פאוצ'י, נתתי אותו כדוגמה, הוא האחראי לטיפול במגפות בארצות הברית, NIAID, זה המכון הממשלתי לטיפול, הפדרלי לטיפול במגפות. והבן אדם מעורב במידה לא קטנה במחקרים שככל הנראה הובילו ליצירת הווירוס הזה. עכשיו אני לא אומר הוא אחראי על הווירוס והכל, אבל כמו תמיד, הטיוח יותר חמור מהפשע עצמו, אוקיי? והיה פה טיוח שלו, אנחנו יודעים את זה, למה? כי יש בקשות חופש מידע, ואנחנו רואים את המיילים שלו מתקופת פברואר מרץ 2020, אנחנו רואים איך הם הולכים לטייח, אנחנו רואים את המימון של המכון שלו, אנחנו רואים איך הם שינו הגדרות של מה זה gain of function, ואיך שינו הגדרות באתר שלהם וכו' וכו', אין סוף מידע. עכשיו, פאצ'י הוא דוגמה, אני טוען שהמערכת, ואני בכוונה אומר המערכת ולא זה, המערכת שומרת על עצמה. יש הרבה מאזינים לפודקאסט הזה, שחושבים על מערכת המשפט הישראלית, שהיא שומרת על עצמה. שהאכיפה בררנית, ושבני האור לא יכולים לחטוא, וזה, יש הרבה מאזינים לפודקאסט הזה ככה, אני ביניהם, אוקיי? גם מאזין וגם חושב כך. שבני האור יכולים לעשות מה שבא להם, והם שומרי הסף, ואין מי שישמור עלינו מפני שומרי הסף. ואותם אנשים שחושבים שמערכת ממשלתית שעוסקת בדיני נפשות, קרי מערכת המשפט, אוקיי? עוסקת ממש בדיני נפשות. היא מושחתת ולא רואה אנשים ודורסת אותם. אנחנו אחרי הרעיונות של אתי קרייף, נכון? פשוט דרסו אותה ויש אין סוף דוגמאות אחרות. גל הירש שעכשיו עומד לדין. דורסים אנשים, דיני נפשות. והנה במשרד ליד, דלת ליד, בניין ליד, יושב במשרד הבריאות, ושם אנחנו סומכים על כל דבר שקורה. עכשיו, אני לא אומר שהם מושחתים, אני אומר ברגע שהם עשו משהו והתברר כטעות, או אולי משהו לא בסדר, הנטייה של המערכת היא לשמור על עצמה. הם לא יכולים, למה אני אמרתי אותו תקליט? כי הם לא יכולים ללכת אחורה, הם לא יכולים להגיד, אופס, שומעים, מה שאמרנו בשנה וחצי האחרונות, בעצם לא, בואו נשנה כיוון. אין יכולת כזאת, אין בן אדם, אין פונקציה, בן אדם בתפקיד, שיכול לשנות. עכשיו, זה מתקשר, כי מה קורה במשרד הבריאות, זה מה שקורה בתקשורת, בטח בתקשורת הישראלית, שהיא במידה רבה רק מממסר את המסרים האלה, ומה שקורה בשיח הציבורי, ופייסבוק ויוטיוב שמצנזרות, ואז קוראים לי קיצוני, שעוד שנייה אפשר לדבר על זה, מי באמת הקיצוני. אבל
זה לא משנה מי הקיצוני, גם אם מאיר רובין הוא מאוד קיצוני.
לא דיברתי על מאיר רובין.
לא, אני אומר, גם אם נקרא למאיר רובין קיצוני, דבר ראשון, זה נכון, הוא קיצוני, כי הדעות שהוא משמיע כמעט אין יותר קיצוני ממנו ברמת השיח הציבורי, ואם אתם בדעות מאוד מאוד של חופש ושל ליברליזם, אז אולי אתם יכולים להגיד מחמאה שאתם קיצונים, וזה בסדר. אבל אותי מעניין יותר מה העמדה שאתם מובילים, ופחות האם אתם קיצונים או לא קיצונים, כי זה סתם קשקוש דמגוגי. אני חייב לומר שבאיזשהו מקום, הרבה פעמים אני שומע מאנשים בשיח הציבורי, אנחנו כבר כן מדברים קצת על השיח ופחות על המהות של המחלה עצמה, בדרך כלל יש טענות שהולכות ביחד, מין כאלה צמד חמד. בדרך כלל מישהו נגד הגבלות, אז הוא בעצם יגיד את הדבר הבא בדרך כלל. הוא יגיד, הווירוס לא קיים, או כן קיים, אבל הוא קשקוש, הוא איזה שפעת, הוא כלום. אין השפעות ארוכות טווח. הבדיקות עצמן, הם נועדו להתקין לנו איזה שבב, או איזה מין טיעון דומה לטיעון הזה. הם גם יגידו, החיסונים הם מסוכנים. כלומר, בעצם הטענות שהולכות ביחד, זה טענות שאומרות, המגיפה היא קשקוש, וכל הדברים שמשרד הבריאות ואלה רוצים לעשות לנו, הם בעצם דברים דרקוניים שמגבילים חירות, או אם הם לא כאלה חירותניים אותם אנשים, אותם אנשים מהרחוב. שוב, אנחנו לא צריכים להיות בעלי IQ מאוד גבוה בשביל להגיד את הטיעונים האלה, אז הם פשוט יגידו, כל מה שהממשלה עושה הוא רע, והמחלה היא בכלל לא כלום, היא סתם שפעת. אלה הטיעונים שבדרך כלל באים יחד. עכשיו, אם אני אשמע טענות שלא באות ביחד, זה ישמע לי מאוד מאוד, נגיד, אינטליגנטי או מעמיק, כי מצד אחד הבן אדם בא ואומר, יש סכנה מאוד גדולה בווירוס, במיוחד בדברים שאנחנו לא יודעים עליהם, כמו השפעות ארוכות טווח, לונג קוביד, או דברים כאלה, כמו שנגיד מאיר רובין אומר, ומצד שני, ייצאו כנגד הממשלה, אז אלה טענות שאני מאוד מאוד יכבד. נגיד, אני אומר, אני באמת לא יודע אם הווירוס הזה מסוכן, לא מסוכן, אבל אני מאוד פוחד מהשפעות ארוכות טווח, קצת כמו פוליו, קצת כמו איידס. ומצד שני, אני אדם שמאוד אוהב חירות, אז אני יהיה לי מאוד קשה להקל דברים שבאים מהממשלה, ולכן בחיים שלי האישיים אני אנסה למצוא את הפונקציה היותר מדויקת על מנת להגן על עצמי.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
טוב, אז אני אתחיל ואומר שאנחנו, אני אדבר גם בשמחה שחר, אנחנו חושבים שכן, הווירוס מאוד מסוכן, במיוחד הייתי אומר, אנחנו לא יודעים כמה מסוכן, יש לו השפעות ארוכות טווח כנראה, אנחנו לא רוצים לחטוף את המחלה, מי שחושב ללכת להידבק בשביל להימנע, לקבל איזה תו כלשהו, ירוק או סגול, אני לא יודע מה, אז לא היינו ממליצים, כן, המחלה מאוד מפחידה אותם, אין פה שאלה, ואני לא ממעיט בערכה, אני חושב שהסיבה שאתה שומע את כל הדעות האלה ביחד, כאילו זה מגיע כבנדל, כאריזה אחת, זה בגלל שאתה שומע רק את הקיצוניים ביותר שלא מדברים בהכרח בערוצים המקובלים, כי מי שמדבר בערוצים המקובלים, כמוני וכמו שחר לדעתי, מצונזר או לא מתקבל באופן יפה, אין דיון אמיתי בנושא.
זה קצת כמו, סליחה זוהר, רק עלתה לי הברקה, זה קצת כמו שערוץ 2 יבואו להפגנת ימין ויתפסו מישהו שמקלל, הפגנה של 20,000 איש, כן? ויתפסו מישהו מקלל, ישימו לו מיקרופון בזה, והוא יקלל את לא משנה מי, ואז יגידו, תראו את ההפגנות האלימות.
אני מדבר על, נקרא לזה, יש לי חבר מורה, אז הוא מדבר עם ההורים של התלמידים שלו, כמובן לא אני, אבל הוא מספר לי את הדברים האלה שהוא חווה מהשטח.
ברור, לא, אבל, ברור הוא, שיש אבל כאלה. הוא זוכר את הדברים הקיצוניים ביותר.
יש גם כאלה בהפגנה שומע שמקללים, כן, סליחה, זאת.
לא, זה אנלוגיה מצוינת. אתה לא רק שהדיון הזה נדחק לשוליים ומשם אתה מקבל את זה, אתה גם זוכר את הקיצוניים ביותר ואת הדברים הכי חריפים שנאמרים. זה מה שזוכרים. לא זוכרים את הבן אדם שמנסה לדבר איתך לעומק במשך שעה, כמו שאנחנו עושים עכשיו, אלא זוכרים את זה שאמר איזה משפט מפגר על זה שזה שטויות ולא יודע מה, הנדסה גנטית. אז בגלל זה אני חושב שאתה מקבל את זה ביחד. אני כן חושב שיש יש לא רק מקום, אלא גם קורה דיון מעמיק יותר, שהוא קצת הרבה יותר עם ניואנסים. כמו ששחר היה אומר הרבה פעמים, זה לא משוואה שטוחה, יש פה הרבה ממדים לסיפור הזה, ואני חושב שיש דיון כזה, פשוט לא כל כך קל למצוא אותו. צריך קצת לחפש וצריך לדעת איפה לחפש.
הנה הטיעון שלי. הדיון הציבורי, גם במשרד הבריאות, וגם כל מה שנגזר ממנו, הוא שטוח, חד-ממדי, לא מתבסס, יש לי כל מיני חברים שאומרים לי, אבל אתה חכם בדיעבד. אני אומר, ברור שאני חכם בדיעבד. הכי טוב להיות חכם בדיעבד. אנחנו יודעים הרבה מאוד דברים בדיעבד שלא ידענו קודם. אז יש בדיעבד, והדיון לא מדבר על מגוון דברים. לפני שבוע הייתה הפגנה בארצות הברית, בוושינגטון, נגד המנדט של החיסונים שם, הדרכון הירוק, כולל שימוע בסנאט, שאני אשלח לך, סרטון קצר, שמגיעים לשם מומחים מהשורה הראשונה, שמדברים על דברים מסמרי שיער, אוקיי? לא צריך לפרט, נשים קישור.
על מה? לא, אבל...
על המדיניות הציבורית, על איך שהם בתור רופאים, המערכת מנעה מהם לטפל בחולים שלהם, פיתרה אותם כי הם טיפלו בחולים שלהם, בכל מיני דברים שעבדו, השתיקה אותם, תופעות שהם קיבלו מהחיסונים וכולי, כולל עצומה של 17 אלף רופאים, שחתמו עליה בנושא הזה בהסכמה. אז אני אומר, זה לא אני השרלטן שמדבר.
לא, אני רוצה לשים דברים על השלוחן. אני 100% עם מילטון פרידמן. לא צריך רישיונות לעיסוק במקצוע הרפואה, לא צריך FDA, ולא צריך את כל הרישיונות כאלה ואחרים. כמובן, כל אחד יכול וצריך וכדאי שיהיה ניסויים, כמובן בהסכמה, שאדם אומר לרופא כלשהו, אני רוצה שתנתח אותי. אתה יודע מה, אפילו אם אתה לא רופא, אפילו אני יכול להגיד לך, שחר ארנון, בוא תנתח לי את היד, יש לך איזו שיטה חדשה, אני מוכן לשים את היד שלי בסיכון, או אני מוכן לשים את היד שלי בידיים שלך, כי אני הכי בוטח בך, אחרי שהראית לי מידע מלא על הרקורד שלך, או בלי מידע מלא. זאת אומרת, לא צריך שום רגולציה לדבר הזה. בעיניי זה דבר נפשע, שבין בטיפול בסרטן, בין בטיפול במגפה כזאת או אחרת, מונעים מאדם לקבל טיפול ממישהו, בין אם הוא רופא ובין אם הוא לא רופא. רק בגלל שזה גוף ממשלתי החליט, לא. זה המדע עכשיו. המדע is settled, כמובן מדע ו-settled זה שני דברים שהם תרתי דסתרי, וזו דעתי. זאת אומרת, אני איתכם שממסד רפואי או ממסד פדרלי כזה או אחר, במיוחד בארצות הברית לא אמור לפעול ככה. אם כבר, ברמת המדינות. מדינת ניו יורק תהיה את הרגולציה שלה, וסן פרנסיסק ומדינת קליפורניה אלא הרגולציה משלה.
ועד כמה שאני יודע, בישראל המצב הוא הרבה יותר חמור.
ברור, כי בתי החולים הם ממשלתיים.
נכון, נכון.
זה לא בתי חולים פרטיים, תחת רגולציה, אלא זה בתי חולים שהם עובדי מדינה, הם עובדי הרגולציה.
וכל הרישיונות והכל, ואם רופא יחרוג מהשורה בקצת, הוא ישלל לו הרישיון. ועל כן, מה שדיברת קודם על שלושה נושאים שונים, הכל שזור זה בזה. למה? כי אנחנו לא חיים בעולמו של מילטון פרידמן, בין השאר. ואני איתך, לוואי והיינו שם, אבל אנחנו לא בוואקום.
רק ניתן פה כבר את המלצת קריאה, למרות שנתתי אותו כבר הרבה פעמים. קפיטליזם וחירות של מילטון פרידמן, יש לו שם פרק על רישוי מקצועות, ומי שרוצה מהמנויים שלנו שנשלח לו שיעור על הנושא הזה, זה נושא ממש חשוב, דווקא היום, ודווקא לפי ההבחנות שמילטון פרידמן עושה.
אני חושב שבספר הזה יש לו גם פרק על ה-FDA. הוא טוען שלא צריך את ה-FDA, אבל אפשר להתווכח על זה. כן, אני רק רציתי להגיד מה הנקודה. הדיון הוא שטוח לחלוטין, כן? כן, השימוע בארצות הברית, זה מה שאמרתי קודם. אני רק נתתי את זה כדוגמה, שזה לא אני השרלטן שאחר פה אומר, הוא קרא משהו באינטרנט, לא. יש פה מדע שדורש דיון רציני, מדעי, רציני, ולא, אי אפשר שיבוא רופא מהנדהו ממשרד, אתה יודע, זה בירוקרטים, כן? זה אנשים של, בדרך כלל, בגופים הממשלתיים האלה, הם לא טיפלו באף חולה בקוביד, כן? והם אלה שיגידו מה כן ומה לא. אני אומר, יש פה דיון מדעי, ורופאים, במידה רבה, הם מדענים, יש להם הכשרה מדעית, והם אמורים, כשיש משהו לא ידוע, יש להם אלמנט של ניסוי ותהייה. אני לא אומר שהם עושים ניסויים בבני אדם, אבל צריך לראות מה עובד, נכון? כן, סטרואיד. כן, אני אומר, זה מה שצריך לקרות פה, לתת לרופאים, לתת לחוכמת ההמונים פה, להביא לנו את הפתרון, ולא להגיד מלמעלה כך או אחרת, וזה משהו שלחלוטין לא קורה. עוד שנייה אחת, אני אתן עוד דוגמה. היום או אתמול יצא מחקר מיפן, על תרופה שנקראת איברמקטין. איברמקטין, אפשר לדבר עליה, רק הפרופגנדה שנעשתה כנגד התרופה הזאת, אמורה להסביר מי בצד הנכון. אוקיי? כי זה פרופגנדה שהשתיקה שיח על התרופה הזאת, שקראה על תרופה לסוסים נגד תולעים, וכולם, הרבה מאוד תקפו את התרופה הזאת, כאילו זה, אתה לוקח תרופה לסוסים, שקר וכזב, תרופה שנלקחת ילדי בני אדם כ-40 שנה, 30-40 שנה, אני לא זוכר בדיוק, קיבלו עליה פרס נובל, אם אני לא טועה ב-2015, תרופה לבני אדם שאין לה פטנט, אוקיי? מחזירים למה שאני לא ספציפי לגביו, לאיברמקטין אין פטנט, אף אחד לא יכול להרוויח כסף, תרופה מאוד זולה. ויש המון ממצאים במשך זמן רב שהיא יעילה, כן זו?
זו כן תרופה גם לסוסים במינון לסוסים, אבל זו תרופה לבני אדם במינון לבני אדם, ואין לה פטנט כי הפטנט נגמר. כי שומש כבר, התרופה הזו שמשתמשים בה כבר כל כך הרבה שנים, שהפטנט פג. זה לא ש...
חידוד חשוב. חידוד חשוב, ואגב, גם אספירין, כן, זה תרופה לכלבים, וגם כל דבר, אבל הרבה מאוד מהתרופות אפשר גם לחלב.
פולידין, לחלב רגליים.
אז הזכרתי האיברמקטין, כי אתמול יצא מחקר מחברת תרופות יפנית, שעושה כבר ניסוי שלב שלישי, והאיברמקטין נראה כיעיל נגד כל הווריאנטים, כולל אומיקרון, וזה... חברת תרופות ביפן, זה כנראה המחקר מעל 100 שמראה כבר שהאיברמקטין יש לה יעילות, חלק מראים במניעת הדבקה, חלק מראים בטיפול מוקדם, אפשר להתווכח על זה, אבל דברו על זה. זה לא מגיע. עכשיו אני כל פעם הולך סחור, אני עוד לא הגעתי לנקודה שאני חושב שהיא זה, אבל אתה רצית לשאול משהו.
אתה בעצם טוען לאחד ממדיות של הדיון, ובעצם מכוון את האצבע המאשימה כלפי הממשלה או כלפי ארגוני הבריאות הממשלתיים, אבל אולי בעצם צריך לכוון את האצבע כלפי הציבור שלא דורש את השיח הזה, ובעצם מה שהממשלה והמדינה אומרת זה בעצם כזה ראה וקדש, ואנחנו מאמינים, והציבור אחראי לזה שאין שיח בנושא הזה.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
שאלה טובה, אנחנו עשינו מגוון פרקים על מערכת המשפט גם, ושם אמרנו... שאנחנו לא מאשימים את המשפטנים. קשה להאשים את אהרון ברק, למרות שהמחשבות שלי על המדיניות הפוליטית שלו הן מסוימות. קשה להאשים אותו, קשה להאשים את הפרקליטים וזה. צריך להאשים את נבחרי הציבור ואת בוחריהם. מה זה להאשים? לשכנע. השינוי צריך לבוא מהריבון. והריבון צריך לדרוש שיח לא מטומטם, סליחה. חלק מהעניין, שוב, הדברים שזורים בזה בזה, אם משתיקים את הציבור, אז קשה לבוא בטענות, אם הדיון נחסם, ושוב, אני יכול ללכת פה כל פעם לפתוח איזה לולאה, לדבר על ג'ו רוגן וצנזורים, וזה ספוטיפיי שמודיעים, לפני כמה ימים מודיעים שהם כבר הסירו מעל 20,000 פרקים, בנוגע לקורונה מעל תחילת המגפה, זה בסדר, אנחנו יכולים לשמור את ג'ו רוגן, אנחנו בסדר, אנחנו מצנזרים, זה בסדר. ככה הם מנסים להסביר שהם בסדר. אז יש פה שילוב, אני לא יכול לבוא בטענות רק לציבור, כשהשיח הזה מושתק, כשלא נותנים לרופאים לדבר על מה שהם רואים או לא רואים. כשלא נותנים...
מה זה לא נותנים לדבר? לא נותנים לדבר איפה? שוב, אנחנו חייבים למקד את השיח.
אוקיי, אני רואה כל מיני רופאים, אוקיי? אני מכיר מעט מאוד באופן אישי, אבל כאלה שמדברים, יוצאים נגד זה, חלקם הוסרו מהרשת, הוסרו, פשוט נעלמו, חלקם נפגעה להם המשכורת, נותנים להם פחות משמרות, בית החולים מתנקה להם, עושים כל מיני hit pieces וכו'. עכשיו, שמע, אפשר להגיד, אתה בוכה וזה, אני אומר, ברגע שאתה שם לחץ, ברגע שאתה אפקט מצנן, כן? זה הרבה פעמים מספיק. הרופאים לא יבואו כגיבורים, ישימו גלימה ויגידו, לא, אני הולך נגד משרד הבריאות כי ככה וככה. אם משרד הבריאות מפעיל לחץ, אז אתה יודע, לגלח נגד כיוון הזיפים זה פחות, פחות קל. כולנו פה עם זקנים קטנים, אז אפשר, אפשר להגיד את זה. אני רק רוצה לחזור למה בעיניי הנקודה, אוקיי? אמרתי שהדיון שטוח וחסר בניואנס וחסרים בו הרבה מאוד פרטים. שוב, אומרים, מחוסנים, לא מחוסנים. סגר או חיסון, כן או לא. זה ממש דיון שחור ולבן שהוא מביך במורכבות שלו. אבל למה זה גורם, או מה קרה לנו פה בשנתיים האחרונות? דיברנו קודם על מי הוא הקיצוני, כן? לא כיף לי שקוראים לי קיצוני, אבל אני לא רואה את עצמי כקיצוני. ואני חושב שמי שטוען שלשים על ילדים בני 4 מסכה, כי אולי זה עוזר, ואין נתונים שזה עוזר, אני אשמח אם מאזיניך יביאו ראייה שזה עוזר, עוזר למניעת הדבקה, כי אין כאלה עד כמה שאני הצלחתי למצוא, ואני חיפשתי הרבה. מי שטוען שילדים צריכים להסתובב כל היום עם כיסוי פנים, הוא קיצוני. כי לפני שנתיים, היינו אומרים שהוא, לא יודע, מהטליבן, מאיפה הוא? פעם, מי שהיה בא עם כיסוי פנים כזה, נכנס לבנק, זה היה סיבה להפעיל את הזכה השקטה. אוקיי? והיום דורשים מאיתנו לעשות את זה, ואחרת צועקים עליך ונותנים לך מבטים וזה. אנחנו, השיח הרדוד, הזיז את עמודי השער מגוון פעמים, וגם אתה, בדברים שאמרת, עוד שנייה אני אגיד, אני אסביר, עמודי השער זזו, אנחנו גלגלנו את החברה, את הסטנדרטים של החברה, למקומות מאוד מאוד קיצוניים, והכל סבבה. ומה הערתי עליך? אתה אמרת, יש פים, יש תופעות ארוכות טווח, יש ילדים בלי ריכוז. א', נכון, מאוד חושש מזה, ונראה מה יהיה. אבל שים לב איפה השער עכשיו, כן? עמודי השער זזו. היינו בשמערכת הבריאות לא תקרוס. נכון? שם היינו. שבועיים לשטח את העקומה, זה האחריות של המדינה לדאוג לזכויות שלנו. מערכת הבריאות אסור שהיא תקרוס. ועכשיו אנחנו, הטיעונים שמביאים לי, חברים שלי שמדברים איתי על זה, אומרים, לא, אבל מה עם פימס? נכון? אני חושש מפימס, אבל אנחנו, זה דיון אחר לחלוטין. אגב, גם אנחנו לא יודעים שפימס לא מגיע לילדים מחוסנים, נכון? אנחנו לא יודעים שהחיסון ימנע תופעות ארוכות טווח. החיסון הוא לא ביטוח מתופעות לוואי, לא של החיסון ולא של המחלה, נכון? כי אתה נדבק היום אם אתה מחוסן. היום אומרים החיסון הוא למנוע מחלה קשה, אבל אנחנו לא אומרים שהוא למנוע תופעות ארוכות טווח. כל הטיעון שלי הוא שעמוד השער זז קילומטר לאצטדיון אחר.
בוא נגיד ככה.
ואנחנו מנהלים כאילו את אותו משחק כדורגל קטן וחמוד שהיה לנו קודם.
מחליפים טיעונים, אבל נשארים עם אותה מדיניות. זה בעצם הסיכום של כל הדברים שלך. כאילו, אתה אומר להם, שנייה, אבל הנה, מערכת הבריאות לא קורסת. לא, אז יש טיעון אחר. ואז אתה עונה לטיעון האחר, אז הם עונים טיעון אחר. ואז נכון. זה, אתה אומרים, אתה קיצוני.
נכון, ויותר מכך, אנחנו, שוב, שינינו את מה המשמעות של להיות אדם חופשי, או מה המשמעות של להסתובב בחברה. המסכות יש להן מחיר מאוד מאוד גדול על החברה. ואנחנו, וזה רק דוגמה אחת, כן? התו הירוק, לא התחלתי לדבר עליו, הסכנות של החיסון שאמרת שזה מגיע בבנדל, אני אישית חושב שיש סימנים מאוד מאוד מדהיגים לבטיחות של החיסון הזה, ואם אני צריך להמר, אז יש פה בעיות בטיחותיות בחיסון הזה. אבל עזוב, שינינו את המשמעות של מה זה להיות בחברה, ילדים חוששים מהתקהלות, נכון? אני אישית, הבן שלי בארצות הברית היה בן שנתיים, שנה עם מסכה, ולקח לי חודשיים לתכנת אותו לא לפחד מאנשים חזרה, אוקיי? לקח לי חודשיים להסביר לו שהוא לא צריך לפחד מאנשים. אז זה מחיר מאוד מאוד גבוה, ואם המסכות עוזרות, אז הדאטה היה צריך להיות חד משמעי שיסביר, הנזק לבן שלך הוא שווה את זה. ואין שום דאטה קרוב לזה, יותר מזה, אין שום דאטה בכלל שאומר שזה נכון, מה שהיה במרץ 2020, אני יכול להפריך אותו ולדבר עליו, ושוב, אם למישהו יש נתונים אחרים, אני מאוד מאוד, מאוד אשמח לאכול את הכובע, כי אז אני פשוט יותר, תראה, אדע מה היה האמת, היה יותר קרוב לאמת, אבל...
אני מאוד אוהב את המתודה של גיא מור, הרגולטור והפודקאסט המעולה שלו, הוא תמיד מנסה לבוא ולהראות לנו איך מסתכלים על שני הצדדים, זאת אומרת, אין בעיה, אתה רוצה לבוא ולנסות לדבר על הנזקים האפשריים, או הנזקים הוודאים, שמסכות פוגעות בילדים, בעניין החברתי, בחרדות, בהתאבדויות, בדיכאון ארוך טווח, בהתפתחות. אין בעיה, דבר על זה. אבל תדבר על זה מול הנזק, או הסיכוי לנזק בצד השני. ככה מבצעים ניתוח הגיוני רציונלי של מדיניות ציבורית. לא עושים רק צד אחד או רק צד שני, והרבה פעמים זה מה שאמרתי, הטיעונים באים ביחד. כלומר, אתה בא ואומר, באים ומגבילים את הילדים שלנו, ולא, וגורמים נזק ארוך טווח לאוריינות שלהם, והורסים את החירות שלנו לטווח רחוק, וזה, וזה, אוקיי, אבל מה עם הצד השני?
בסדר, אתה אומר יש סיכון לתופעות לוואי ארוכות טווח, ולכן עדיף לנהוג משנה זהירות, ולשנות את איך שהילדים שלנו לומדים לקרוא פרצופים, ואיך הם מתנהלים בינם.
לא, לא, לאו דווקא. שוב, אם אתה שואל אותי מה דעתי, כי בינתיים אני בשיחה הזאת...
לא, לא אתה ספציפית.
לא, כי בינתיים בשיחה הזאת אני יותר מנסה להבין את דעתכם ולראיין, אבל אם אתה שואל אותי מה דעתי, דעתי שכדאי שיהיו כמה שיותר ניסויים של חירות, שכל בית ספר יוכל לקבוע לעצמו סטנדרטים ולאכוף אותם בצורה ברורה, ואם לא נעים לילד שלך להיות בבית ספר הזה והזה, יכול לעבור, כמובן בארץ זה לא הגיוני.
אוקיי, עכשיו לישראל, כן.
עכשיו בדיוק.
נחמד בתמירלנד, אבל בוא לישראל.
או שכל בית חולים וכל רופא יוכל לקבל הסכמה מדעת לטיפול רפואי ולבצע ניסויים. כן, ניסויים בבני אדם, זה לא מילה גסה, אלה דברים שהם מבוצעים מדי יום ביומו, ברישיון משרד הבריאות ועל ידי רופאים ועל ידי משרדי בריאות רחבי העולם, ו-FDA'ים וכאלה, ודבר שראוי וטוב, וזה אידיאל, בעצם שיהיה הרבה מאוד ניסויים של חירות, וכל אחד יוכל לבחור באיזה קהילה הוא מטפל בעצמו, באיזה בית חולים הוא מטפל בעצמו, ובאיזה בית ספר הוא שולח את הילדים שלו, ודרך אגב, יכול להיות שבוסי יפטר אותו אם הוא לא יעשה מסכה כל היום, וזה גם בסדר.
כשאתה ואני נבנה קהילה במאדים, כן. אז אנחנו נלך לפי הכללים האלה, ואני איתך לגמרי, אבל אנחנו חזרנו לישראל, אוקיי? בישראל מחייבים ילדים נושאים מסכות בבית הספר. בישראל יש מדיניות בידודים שונה לילד שמחוסן ואינו מחוסן, למרות שאין הבדל בהדבקה והידבקות. וזה כאילו בטענה, היום, שוב לגבי הזזת עמודי השער, להגן על הילדים, להגן עליהם מהסיכון שהם רוצים לקחת על עצמם, או ההורים שלהם חושבים שהוא סיכון ראוי. עכשיו, האוריינטציה של גיא מור, שגם אני מסכים איתה, אגב, להסתכל על הדברים בתמונה הרחבה ומה הסיכונים והכל, זה בסדר. יש פוטנציאל לסיכון מתישהו, אוקיי? אם זה פימס, אם זה תופעות ארוכות טווח אחרות, יש איזה פוטנציאל לסיכון. לכן, נגביל א', ב', ג', והנה החירות מוגבלת. למה? כי יש פוטנציאל סיכון. אני חושב שאם זה הסטנדרט, אז אני בעד לבטל את ערוץ 12, אוקיי? כי הפוטנציאל, לא רק פוטנציאל, נזק ממשי שאני חושב שערוץ 12 גורם לחברה בישראל, נזק, אוקיי? כנראה לאין שיעור גדול יותר ממה שהקורונה יצרה. למה? ככה במשך 30 שנה, אני חושב שהנדסת התודעה שם, יודע מה? לא רק את ערוץ 12. רשתות חברתיות, דיברת על ג'ונתן הייט, שמעתי אותך מדבר, קראת את הספרים שלו, צריך לבטל את אינסטגרם, אוקיי? אסור לילדים מתחת לגיל 18 שיהיה להם פלאפון, וכו' וכו'. 1,000 מגבלות, למה? פוטנציאל נזק ארוך טווח לילדים שלנו. אם זה הסטנדרט, אז קדימה. אני כמובן לא חושב שזה הסטנדרט. ויותר מכך, אם אנחנו נותנים לילדים שלנו לשלם איזשהו מחיר על החירות שלהם, או לתת להם להיפגע, שוב, עם המסכות, או עם חיסונים, חס וחלילה שהחיסון יזיק לילד ויגרום לו למיוקרדיטיס, שזה לא משהו קל, אוקיי? זה דלקת בלב, שלא הולכת להחלים במלואה, הסיכון לבעיות לב גדול, ואגב, המיוקרדיטיס של החיסון הוא שונה ממיוקרדיטיס רגיל, לטענת פרופסורים בנושא, פיטר מקאלה, שהוא הבן אדם הכי, עם הכי הרבה מאמרים בתחום בעולם, אוקיי? להטיל סיכון על הילדים שלנו, בשביל להציל את המבוגרים והזקנים שלנו, זה סממן לחברה חולה, שלא לומר בגסיסה. זה לא מוסרי, בעליל, זה הפוך לחלוטין למה שאמור להיות. אוקיי? ככה אני רואה את זה. אם אנחנו מסכנים את הילדים בשביל להגן על הבומרים, אנחנו לחלוטין התבלבלנו. ואני חושב שזה איזשהו סי, איזשהו קליימקס של שבריריות של החברה שקורה לאורך שנים, אגב, ערוץ 12, כן? סליחו לי, לא מאשים רק את ערוץ 12, אבל הוא סתם נחמד לתת את הדקירה הקטנה הזאת, של אפס סיכון, נכון? אנחנו רואים את זה במבצעים קרקעיים בעזה, נכון? מדיניות אפס הסיכון, אסור לנו, אנחנו צריכים לשמור על כולם בצמר גפן, הליקופטר פרנטינג, הכל, אפס סיכון, חברה שהופכת לשברירית, והמגפה הזאת, בהתחלה, היה צריך לעשות הכל, 2 weeks to slow the spread, סבבה, לשטח את העקומה, נכון? אבל אנחנו מגיעים לניסיון לייצר אפס הדבקה, או לנסות לייצר אפס סיכון לאנשים וזה, ותראו מה עשינו. השמרנות שלנו של לשמור על חיי אדם, שזה שמרנות במרכאות, הכניסה את הפרוגרס, הפרוגרסיביות הכי קיצונית, שהוכנסה בחצי מאה האחרונה לחיים שלנו. אנחנו שינינו את איך שהחיים שלנו עובדים. אנחנו צריכים אישור משר הבריאות להיכנס למסעדה. זה מה שעשינו. אז בדלת האחורית הכנסנו את התמורות החברתיות הכי קיצוניות שזה, ולכן אני לא קיצוני. מי שבעד זה הוא קיצוני, ויכול להיות שיש לו סיבה טובה. הקיצוניות אולי מוצדקת, על הכיפק. אבל אל תקראו לי קיצוני, כי אני לא קיצוני. אני אומר, חבר'ה, בוא נקיים דיון. הדבר הזה שאתם מציעים, שאנחנו צריכים אישור משר הבריאות להיכנס למסעדה, הוא אמצעי סופר קיצוני. הנה, אני מאתגר אותו באלף בית ג' והדיון צריך להיות שם. האם זה נכון, שווה את זה או לא? והטענה שלי, שהדיון לא מאותגר באלף בית ג', יקראו לך מכחיש קורונה, מכחיש חיסונים, אנטי-וקסר, ישתיקו אותך מרשתות החברתיות, לא ייתנו לך במה וכו' וכו' וכו', אתה תהיה מוקצה, וזהו, ועוד מילה, וזוהר, אתה תדבר, שוב, חוק אצבע, קבלו חוק אצבע. הצד, אם יש דיון כלשהו, בדרך כלל, זה כנראה לא נכון ב-100%, אבל הנה חוק האצבע, הצד שמשתיק, הוא כנראה לא בצד הנכון.
רק מילה אחת, השאלה היא מה היה השתקה, כי שוב, גם בהקשר הזה, שווה מאוד לחזור למקורות ולג'ון סטיוארט מיל ול... ספר שלו על החירות, ויש שם דיון ארוך על חופש הביטוי, ובכלל על השתקה או על קיצוניות וכל מיני דמגוגיה כזאת או אחרת, והוא פשוט אומר את הדברים בצורה מאוד מאוד יפה. אני לא זוכר אם עשיתי על זה פרק ששוחרר לציבור הרחב, אבל איתך דיברתי על זה אפילו. ממש איתך.
נכון.
סקרנו את המאמר ואת הדברים המרכזיים, אז הפרק קודם עם שחר.
גם דיברת על זה בפורום קפה שפירה.
לא, דיברת על זה בהרבה מאוד הזדמנויות, זה פשוט מאמר יסודי, אי אפשר לוותר עליו.
נשים רפרנס. זוהר, אתה רוצה לדבר על, כאילו אתה רצית להגיד משהו, אבל אולי גם תתייחס למה זו השתקה.
זהו, שלל דברים שיש לי להגיד, אבל אני אנסה לעשות את זה מסודר. אז קודם כל, בנוגע, כן, יש סיכונים, ואולי אנחנו מסתכנים פה בהשלכות ארוכות טווח שאנחנו לא מכירים וכאלה, אבל בחזרה לאנלוגיה שלי עם המכונית רישיון, אפשר להחליט שאסור לנהוג בכלליות, זהו, אין יותר כבישים, אין מכוניות על הכבישים, ככה כולם יהיו בטוחים יותר. אבל אני חושב שזה מאוד מאוד קיצוני, לא הגיוני, ואני רואה שזה, כאילו בעיניי זה אנלוגיה די טובה, כי זה באמת הדרך הבטוחה ביותר שאפשר ללכת בה. אבל זה לא, אבל זה פשוט לא אומר שהיא דרך העדיפה. עכשיו, שאלת תמיר לגבי מה זה השתקה באמת. אז שחר נתן כמה דוגמאות, אבל שכחת לציין שחר, או לא שכחת, או פשוט לא אמרת, דיברנו על רשתות חברתיות. אז זה לא רק שהסירו אנשים מפייסבוק ומטוויטר וזה, אלא גם פגעו בפרנסה של אנשים, ממש אנשים שמתפרנסים מיוטיוב, עובדים בזה, ויוטיוב פשוט הסירו את הערוץ שלהם, או חסמו גישה, או מסירים אפילו באופן לא גלוי, עוקבים מאותם ערוצים. זה קרה בטוויטר, אני יודע, אני לא בטוח לגבי יוטיוב, אבל פתאום יום אחד אנשים קמים, מגלים שמישהו שהם עקבו אחריו, הם כבר לא עוקבים אחריו. וזה אנשים מאוד ספציפיים גם שזה קורה להם. וגם מניסיון אישי שלי, אני באקדמיה, אפשר להגיד בחוגים הרלוונטיים פחות או יותר, כן, לא רפואה, אבל ביולוגיה ומיניהם. ומפחיד אותי להגיד את דעתי. אני, כאילו, אני בארצות הברית עכשיו אמנם, אבל גם בארץ. בארץ הרגשתי קצת יותר נוח, אבל מפחיד אותי להגיד את דעתי כמו שהיא באמת. אני מרגיש שאני הולך על ביצים. ובמקרה של האוניברסיטה שלי בקולומביה, חיוו עד אתמול לתת את, שכל מי שמגיע לאוניברסיטה חייב לא רק להיות מחוסן פעמיים אלא גם פעם שלישית, זאת אומרת בוסטר, חובה. ואני לא הייתי מוכן וניסיתי, כתבתי מכתב ועכשיו הם דחו את זה עד סוף פברואר, אז זה חדשות טובות מבחינתי, אבל לא מספיק לי גם עד סוף פברואר, לא נורא. בכל מקרה, לקח לי הרבה מאוד זמן עד שהעזתי להגיד שאני חושש, ושאני חושב שזה לא חכם. ואז גיליתי שיש עוד לא מעט אנשים שמסכימים איתי בסביבה שלי, אבל זה כאילו, זה לא ששומעים את הצד שלי ואת הצד האחר. אני מקבל מייל כמעט כל יום מהאוניברסיטה על עדכונים ומה הרגולציה החדשה באוניברסיטה, וזה חד צדדי, מגמתי. אני אגיד, נגיד שהם טועים הרבה פעמים, כן? שלא לומר משקרים או מתאים. כי אני עוקב אחרי המדע, אני עוקב אחרי מאמרים, ואני רואה שיש היגיון, יש סיבה לדבר על הנושא קצת יותר לעומק, והדיון הוא שטחי וחד צדדי.
אבל לשיטתכם לא אמורה להיות זה בעיה. זאת אומרת, קולומביה היא מוסד פרטי, אוניברסיטה פרטית. מה הבעיה שלך? אם יש לך איזשהו בעיה עם המדיניות קורונה שלהם, תבחר אוניברסיטה אחרת, תבחר מקצוע אחר. מה זה לשיטתכם? זה הכי טוב. דרך אגב, גם לשיטתי. יש לי בעיה אולי עם זה שמשרד הבריאות מכתיב איזשהו קו ואוכף אותו. אבל אוניברסיטה פרטית?
אז אתה צודק. זו אוניברסיטה פרטית, וחשבתי על הדבר הזה, אבל זה קצת מתקשר למה שאמרת לגבי ה-FDA. FDA בגדול, אני לא יודע אם אני מסכים שצריך להעלים אותו כליל כמו ש, כאילו לגמרי ושלא תהיה רגולציה בכלל, אבל כמו שזה היום, זה השיטה רקובה, כן? כי מי שה-FDA הוא בעצם עושה מוניטורינג, עובר על מאמרים ובעצם נותן בסוף אישור, מי שנותן את הדאטה ואת הנתונים ל-FDA זה אותם חברות שבעצם מנסות להעביר את המוצר. זאת אומרת, אין פה איזה פיקוח חיצוני אמיתי על מה שקורה, כי הם מקבלים את הדאטה, מאכילים אותם בכפית בעצם. ואנחנו גם יודעים שהיו מקרים של שוחד ומרמה במערכת הזו. אבל מה שבסופו של דבר ה-FDA עושה, זה הוא נותן חותמת גומי או חותמת כלשהי, בעצם אישור שהמוצר הזה תקין, ואז זה שולח אנשים שסומכים על ה-FDA
לא חותמת גומי, תעודת כשרות. לא חותמת גומי, תעודת כשרות שקשה לפקפק.
נכון, סליחה, תעודת כשרות, בדיוק. עכשיו, אני כתבתי מכתב לאוניברסיטה, הסברתי להם את הטיעונים שלי, בעיקרון עדיין לא קיבלתי התייחסות אישית, ואני הולך להתעקש על זה, אבל בגדול הם שלחו תשובה לחבר שלי, שגם שלח איזה משהו, אמרו, אנחנו עוקבים אחרי הגיילנס של ה-CDC. CDC, המרכז לבקרות, לביקורת מחלות, או לא יודע איך לקרוא לזה בעברית. אבל זה בעצם חותמת, תעודת כשרות ממשלתית, שניתנת לדבר הזה, והם פשוט עוקבים אחרי ההגדרות, אחרי החיות.
לגבי זה שזו אוניברסיטה פרטית, ולך לאוניברסיטה אחרת, אז זה נכון, אבל זו טרגדיה. אנחנו מדברים פה על טרגדיה, שמוסד מדעי מוביל, מהמובילים בעולם, הולך פייפן, אם אני אהיה שנייה מדויק.
לא מסוגל לחשוב בעצמו.
זה לא רק בתחום הזה, מן הסתם זה קריסה שקורית כבר במשך הרבה זמן. אנחנו עשינו לא מעט פרקים שמדברים על מגדר וכולי, על הטרללת שקורית שם. באקדמיה ובמוסדות הלימודים גבוהים, וזו פשוט טרגדיה, להגיד שוואלה, לך תלמד בפרגר יו, או לא משנה, בבית ספר אחר, נכון? אני יכול. אבל יש הרבה אנשים שלא יכולים, ויש הרבה אנשים שנשטף להם המוח מכזה, דבר כזה או דבר אחר. שוב, לא כקורבנות. אני אומר, אנחנו, המוסדות הכי מכובדים, נוטשים את תפקידם. עכשיו,
אז אתם יודעים מה? לדווח ארוך, אתם אמורים להיות עוד יותר שמחים. דרך אגב, גם אני שמח על כל ההרעור הזה של האתוס המדעי. זאת אומרת, האתוס המדעי שהתפתח, נקרא לזה, מהמהפכה הצרפתית ועד היום, הוא אתוס שאומר, צריך לסמוך על המוסדות, צריך לסמוך על המומחים, צריך לסמוך על אליטות, צריך להאמין במדע, כנגד כל אותם דתיים חשוכים, בלה בלה בלה. ופתאום מגפה תוקפת את כל העולם. לא רק שבארצות הברית אולי אין אנשים שחושבים אחרת מהממסד והם בעלי כוח משמעותי, בכמעט בשום מדינה אין אנשים שיוצאים כנגד הממשל או כנגד המשטר ומצליחים איכשהו להפוך את הקערה על פיה ולהפוך את איזה מדינה למופת כזאת שהיא דגל לכל העולם. כל העולם נתקף על ידי אותה מגפה, ואף על פי כן אנחנו שומעים את הקולות שלכם רק מאנשים שהם אנטי-ממסדים, ו האנשים האלה לא מצליחים בשום מדינה לעלות למדרגה כזאת שהם הממסד, או שהם מבטלים את הממסד, או למדינה כזאת שהיא ליברה כזאת, מדינת חירות, וזה פשוט לא קורה. אז כנראה מה שיקרה, אם הדבר הזה ימשיך עוד כמה שנים, עוד כמה חודשים, זה שהאתוס המדעי כל כך יתערער, אם אתם צודקים, שאנחנו נגיע לעולם חדש נפלא, שבו יש הרבה יותר חירות והרבה פחות אמונה במדע, וסוף סוף המומחים האלה יפשטו את הרגל.
או שזה יהיה כמו עולם חדש מופלא, שבו, שבו הסיינסיזם, או אתה יודע, האל שלהם שם הוא פורד, שזה ינצח. אבל שמה, אני מצטער, אני לא חי בטווח הארוך. אני לא זוכר מי אמר שהקשת המוסרית, bends towards justice, אני מצטער על הערבוב עברית ואנגלית, כי אני לא ראיתי תרגום של המשפט הזה. אז זה אולי נכון, אולי, אבל בפרספקטיבה של עשרות אם לא מאות שנים, זה לא אומר מה יהיה מחר או עוד שנה או עוד עשור. אני נלחם על העולם של הילדים שלי, זה הכי רחוק שאני רואה כרגע, כן? ואם, אתה יודע, בסופו של דבר עוד 15 שנה, עוד 20 שנה, יהיה פה איזה שינוי וזה, אולי זה אחלה, אבל זה לא מה שאני מתעסק בו. אני... התוצאה כרגע עם השיח השטוח ושטחי שאנחנו רואים, היא שהשיח שרק רוצה להוסיף נואנס, וכן, יש את אלה שהולכים קיצוני, אין מגפה והכל, בסדר? אין פה נואנס בשיח, ואגב, אני באמת רואה בשבוע, שבועיים האחרונים שנכנס קצת נואנס, כי באמת מנהלי בתי חולים מוציאים כל מיני הודעות, אומרים, אנחנו בעצם לא קורסים, יש פה, זה לא קשור לקורונה, יש כל מיני דברים וזה, ואתה מסתכל על הגרפים של השוואות של הארבע שנים האחרונות, אתה רואה שבאמת זה, שוב, אומיקרון זה קצת, אומיקרון זה קצת חיה אחרת, אבל רצית דוגמאות להשתקה, אני רוצה לתת דוגמאות חוץ מרשתות חברתיות. יש, הזכרתי את השם דוקטור פיטר מקאלה, הוא קרדיולוג, הוא טיפל באלפי חולי קורונה, עם לטענתו, ולא רק לטענתו, לפי הנתונים שאנחנו רואים, בהצלחה מרובה בסדרי גודל מעל הממוצע, או המדיניות הכללית, והוא נהיה איזשהו גם מומחה וגם מתקשר בצורה מאוד, מאוד נכוחה ומאוד יעילה את הסיפור הזה, והוא פרסם מאמר יחד עם דוקטור ג'סיקה רוז, פרסמו מאמר על הסיכון מיוקרדיטיס מהחיסון. והמאמר נמשך בלי שהודיעו להם אפילו, ונעלם והועלם, ובניגוד לחוזה ובניגוד להכל. עכשיו תגיד, אוקיי, זה רק מאמר אחד. זה מאמר מדעי, פיבלוש מדעי, ופשוט הסירו את הדבר הזה. בלי לעדכן אותם, בלי לתת סיבה. אמרו, החלטנו פשוט שאנחנו לא מפרסמים את זה. עכשיו, זו דוגמה אחת, ויש עוד כנראה מספר רב משאני אוכל למנות, כולל, שוב, השמות הכי גדולים והכל, שפשוט הם הולכים נגד איזשהו נרטיב, איזשהו מיינסטרים, גם התרופה האיברמקטין שאמרתי, כן? לא ניסיתי את זה בעצמי, אבל היום ראיתי כאלה שאומרים שאם אתה כותב בעברית איברמקטין בטוויטר, החשבון שלך אף. אז אני לא יודע אם זה נכון, אבל אני ממש לא אופתע אם זה נכון. זו תרופה שהזכרתי שיש עשרות מחקרים שמראים שיש לה יעילות לא רעה. אז זה לדוגמאות לצנזורה. אני רוצה... רצית לשאול עוד משהו?
אני רוצה להגיד איזה נקודה, שמקודם דיברנו על זה שאולי זה בעצם אשמת הציבור, ואולי פשוט הציבור מטומטם, הציבור השם. אז בהקשר הזה, כאילו, אני חושב שמעניין לשים לב איזה מדינות, באיזה מדינות בהם זה הכי משמעותי, הרגולציה והדיבור השטוח. אנחנו מדברים על אוסטרליה, ניו זילנד, על קנדה, מדינות שהן כביכול חופשיות מאוד, פתוחות, פלורליסטיות, כל זה. אבל אני חושב שבאמת יש שם מעין קומפליינס, מעין...
ממלכתיות.
כן, מעין... היכולת של הציבור לסמוך על הממשל שלו, על המוסדות שלו, הוא יותר גדול מאשר במקומות אחרים.
לא רוצים להיות קיצוניים.
והנה, ואנחנו רואים שהמדינה אכן מנצלת את זה. זאת אומרת, זה כבר סרטון שראיתי כבר לפני כמה חודשים באוסטרליה, על זה שילדים העזו לצאת לחוף הים בשביל להתעבר קצת מהסגר, באו שוטרים והרביצו להם ואסרו אותם. באוסטרליה, כן? אז כאילו, זה ש... המדינה באמת, ברגע שנותנים לה את האפשרות, היא תנצל את הפרצה הזו, ובאמת תיקח לעצמה את הכוח הזה, כשזה אפשרי.
אני חושב עוד שתי נקודות. במידה רבה, אני חלק מזה, חלק ממעמד הזום. אני עובד בהייטק, יכול לעבוד מהבית, עושה שיחות עם אנשים מעניינים בפודקאסט שלי, וואלה, סבבה. הכל טוב, אבל מעמד הזום הזה לא רואה איך הוא מוחץ אנשים שהם לא ממעמד הזום. אוקיי? אנשים שצריכים לעבוד במסעדה שלהם, אנשים שצריכים לנסוע במסעיות שלהם, שעכשיו מה שקורה בקנדה, לא חייבים לפתוח את זה, אבל יש מחאה מטורפת בקנדה, עכשיו בעודנו מדברים, שתימשך כנראה הרבה זמן. האנשים, נקרא לזה מעמד הפועלים, כן? שפשוט הרסנו להם את החיים. עכשיו, זה לא שאני מדבר ממעמקי ליבי, הלוואי וזה יהיה נכון, הלוואי ואפשר לשחרר. יש דוגמאות, כן? אנחנו יכולים ללכת לנסוע, לטוס מחר, אם תרצו, למיאמי, ושמה אין מגבלות, כן? הם מחסנים, יש שם שיעור חיסון לא נמוך, הם נותנים טיפולים מוקדמים, אפשר גם לדבר על זה, על מה הממשל הפדרלי עשה להם שבוע שעבר, עם הטיפולים המוקדמים, אבל במיאמי כבר שנה וחצי, חזרו לחיים, השער ההוא שזז לאצטדיון האחר, לא קיים במיאמי, לא קיים בכל פלורידה, ושבועיים לשטח את העקומה, אמנם שם היה משהו כמו 3 חודשים, אבל זהו. עכשיו, אם מדברים איתי על קריסת מערכת הבריאות, ועל זה שאסון שאי אפשר להתמודד איתו, מי שאומר את זה, חייב לעצור ולהסביר לי את פלורידה. חייב להתייחס לפלורידה. אם אתה טוען ממש צעדים דרקונים וכולי, אתה חייב להסביר את פלורידה. פלורידה לא קרסה. יותר מלא קרסה. הכלכלה שלה פורחת, ההגירה לפלורידה בתוך ארצות הברית היא הכי גבוהה שיש, ואגב, פלורידה גם אוכלוסייה הרבה יותר זקנה מישראל, כן? מה אומרים לי שוב עם עמודי השער? אומרים, רגע, וכמה מתים לנפש יש בפלורידה? אז נכון, יש יותר מתים לנפש בפלורידה, נכון. הזזתם את עמודי השער, לא רוצה לדבר על זה. לא דיברנו על כמות מתים. דיברנו על שמערכת הבריאות לא תקרוס, נכון? עכשיו על כמות מתים, אפשר אחרי זה אני יכול לנתח אתכם מה היה בהתחלה, מה היה אחרי זה, וכמות המתים שיש להם עכשיו, אגב, הם סבבה, אוקיי? כי הם עובדים עם טיפולים מוקדמים בין השאר. אז אני לא מקווה שאפשר לשחרר וזה, ואולי בוא ניקח את הסיכון, בואו קחו איתי קפיצה של אמונה. לא. יש לנו יותר ממדינה אחת, פלורידה היא דוגמה מצוינת, יש לנו בטקסס, יש לנו בשוודיה, למרות ששם האיחוד האירופי דורש מהם כל מיני דברים, אז אפשר לעזוב את שוודיה, ומגוון מדינות אחרות בארצות הברית, מגוון מדינות בתוך הודו נגיד, כן, אוטר פרדש, מדינה שבגדול הכחידה את הקורונה, מדינה של 230 מיליון איש, לא קטנה, כי שלחה לכל אחד הביתה ערכת האיברמקטין, אוקיי? אגב, באומיקרון היה להם עכשיו איזה גל קטן, ושוב, הוא בירידה הרבה יותר קטן מבישראל, שוב, 230 מיליון איש. אולי ידעת משם לא אמין, לא יודע, אבל אתם חייבים להסביר את זה, חייבים להתייחס לזה. הדיון הוא מורכב, נושא מדעי מאוד מורכב, אנא תתייחסו בהתאם, אל תגידו לי סגר, חיסון, זריקה רביעית, סגר, ילדים, מסכות, לא, זה כבר לא. יש לנו נתונים, אנחנו שנתיים בפנים, צריך להתייחס לזה. מסכות אמורות לעבוד, איפה? תראו לי. אנחנו שנתיים בפנים, איפה המסכות עבדו? תראו.
הבעיה אבל בשיח הזה שבעצם אתה אומר, בואו נפתח, בואו נשחרר, בגלל שלא צריך את הסגרים, בגלל שזה עובד. אבל אם זה לא היה עובד, אתה בעצם אומר, כן, צריך לעשות סגרים, צריך לעשות הגבלות, צריך... הנקודה היא שאולי תחת מעטי הקורונה, כל מיני מדינות בעצם דמוקרטיות הופכות לאוטוקרטיות. וזאת בעיה שיכול להיות שגם אם אני אגיד שהקורונה היא מסוכנת, והכל מסוכן, ויש נפגעים ויש מתים, הסכנה בלהפוך למדינה אוטוקרטית גדולה מאשר המגפה עצמה.
אז תחדד לי מה אתה שואל בעצם, האם זה לא היה עובד, האם הייתי בעד הסגרים והכל, זו השאלה?
כן, שזה לא עניין של יעילות, בעצם הרצון להימנע מהסגרים זה בעצם כי אנחנו מפחדים מה קורה למדינה.
אוקיי, אז אני אסביר. דבר ראשון, אין דין מרץ 2020 כדין פברואר 2022. שם לא ידענו, זוהר קרא לזה חוסר ודאות קיצונית, שם... לא יודעים מה יהיה, חייבים אולי לקחת צעדים קיצוניים, ולקחו צעדים קיצוניים, ואגב, אני הייתי הראשון שבאדם, המטריע בשער, הייתי עם מסכה לבד באוטובוס, הייתי הראשון, אוקיי? עם עוד איזה כמה משוגעים, אני הייתי מהמחמירים. אבל בפברואר 2022 יש לנו כבר מידע וצריך להתייחס אליו. זה דבר ראשון. דבר שני, צריך להיזהר פה מהעריצות הזאת. אני אומר העריצות, לא בקלות ראש. עריצות לא אומר שצריך להיות דיקטטור עם שפם. אוקיי? אם המדינה הייתה דורשת מכולנו לעשות ברית מילה בחוק, היינו רואים את שיעור ברית המילה יורד בטירוף, נכון? ווואלה, גם הייתי חושב שזו עריצות. אם המדינה הייתה אומרת, אם אתה מסתובב בבני ברק, אתה, את, בחורה, בבני ברק, את חייבת לשים פאה, או כיסוי ראש כזה וכזה, יש פה עריצות, האם זה ברמה של מדינה, או ברמה, יש פה עריצות, אומרים לי מה ללבוש. אבל הנה, אנחנו פה, הכל סבבה, באוטובוס נגיד לך מה ללבוש. גם רוזה פארקס התנגדה לתקנות, כן? ולחוק, ולמה שאמרו... למה שאמרו הדברים, כדי, אתה יודע, לא לסכן את בריאות הציבור, שלא רוצה לראות אישה שחורה ומתונפת, יושב לידה, אז היא רק תשבי מאחורה, הכל טוב. מה קרה כבר? רק שבי מאחורה. רק שים מסכה, מה קרה? אז ההשוואה שנשמעת מופרכת, לדעתי לא מופרכת. בכלל לא.
אני חושב שאנחנו באמת חייבים, כמו ששחר הגדיר את זה, לשים את העמודים של השער בנקודה מסוימת, להגדיר איפה העמודים נמצאים, ובוא נשחק.
אוקיי, לא... ואיפה הם נמצאים, זוהר, לדעתך?
אז כמו שדיברנו בהתחלה, קריסת מערכת הבריאות, זה תפקידה של המדינה, למנוע את קריסת מערכת הבריאות. ברגע שזה לא קורה, האם אני אלך לבית חולים, כן או לא, כי לקחתי חיסון, כן או לא, ואני מסכן את עצמי בצורה כזו אחר, זה החלטה שלי לעשות, והחלטה שלי לקחת, וזה החלטה של בעל המסעדה, אם הוא רוצה להכניס אותי כן או לא, כל זה שאלות אחרות שהן לא קשורות להאם מערכת הבריאות תקרוס. ולכן זה בכלל לא, לא, לא במגרש של הממשלה.
אגב, שוב, מסכות, זה כאילו אני אובססיבי לזה, כי אולי אני באמת קצת אובססיבי לזה, אבל באישור חובת מסכות אי שם ב-2020, משרד הבריאות בהודעה שלו, בסיכומי הדיון שלו, אומר, זה כאקט חינוכי, שאנשים יזכרו שיש מסכה, אז כדאי לשים מסכות, שיש מגפה, אז צריך לשים מסכות. הם מחנכים אותנו, אז אני אומר, לא, אין לכם סמכות לחנך אותי ככה. אין לכם סמכות לחנך אותי בלהגיד לי מה ללבוש ומה לשים על הפנים. והפתרון הוא, בעיניי, יציאות בנושא הזה, ואומץ בהקשר הזה הוא מדבק. כשאני מגיע בלי מסכה, ואני מדבר עם אנשים בלי מסכה, פתאום אתה רואה, אפשר בלי מסכה, אנשים מורידים את המסכה. כי הם מפחדים מכמה שישפטו אותם. לא מפחדים מהמגפה, הם מפחדים מהסטיגמה. אז שוב, אפקט מצנן, על כל הספקטרום יש פה אפקט מצנן, ואנחנו צריכים לחזור, לגלגל לאחור.
כל מה שאתם אומרים הוא מאוד מתאים לישראל שלפני חודש, חודשיים, אבל בישראל שלנו יש אדישות גדולה מאוד כלפי המגפה, מין פטליזם, לאו דווקא פטליזם מנבון, מין תחושה של כולם ממילא ידבקו, למה להיזהר? כי זאת המדיניות של הממשלה. אני חייב לומר שמאז שהממשלה התחלפה מממשלת נתניהו לממשלת בנט, פתאום התקשורת מפסיקה להפחיד. אתה דיברת נגד 12? לא יודע, אני לא צופה מספיק בחדשות, אבל אני חייב לומר שגם בלי לצפות, יש לי תחושה של הרבה פחות אלרמיזם, הרבה פחות פחד, הרבה פחות גיבוי אוטומטי של משרד הבריאות. משהו השתנה ברוגע שהציבור משדר, ברוגע שהתקשורת משדרת, וזה דבר שאתם לא מתייחסים אליו בכל השיחה האחרונה.
אתה צודק, יש עייפות קורונה, אנשים הפסיקו להקשיב, אגב, במידה רבה, כי הם אומרים שטויות. שוב, אני הולך למסכות כי זה הכי קל להסביר. המסכות הרי זה תיאטרון. מדברים על, בטלוויזיה, נכון? אתה מדי פעם מתארח באולפנים. שמציגים אותך, אתה צריך להיות עם מסכה, ואז כשאתה מתחיל לדבר, אתה מוריד את המסכה. אין בזה שום דבר חוץ מהצגה. אוקיי? מציגים פאנל הפרשנים, כולם עם מסכה, אוקיי, ערב טוב, כולם מורידים את המסכה. נכנסתי למסעדה, אני חייב לשים מסכה. התיישבתי בשולחן והתחלתי לצעוק ולצחוק עם חברים שלי, אני מוריד את המסכה. זו הצגה. ולכן כשהדברים לא הגיוניים, אנשים מרגישים את זה בבטן, גם אם הם לא אומרים, וגם זה, והאדישות מתפתחת.
וזה חלק מהעניין. זה מה שדיברתי מקודם, טווח קצר, טווח רחוק. בטווח הארוך, ולא מדבר דווקא על 100 שנה קדימה, אתה אומר, הילדים שלי וזה. הנה, תראה, הציבור התעייף, זהו.
אולי, אבל כרגע אנחנו עדיין במצב חירום, שנותן סמכויות ו... יכולת להצדיק כל מיני דברים, ועכשיו יש עליית מחירים, אתה תראה איך יכניסו זה, ואגב, אני אגיד את זה, כי נעשה פלאגין למשהו שכתבתי בטלגרם שלי. כתבתי את זה, לא בצחוק, אבל זה היה בכוונה טיפה הומוריסטי, כדי להעביר את הנקודה. וזה היה כשהתחיל התו הירוק, עוד בממשלת נתניהו. אמרתי, זה בעיה, אי אפשר יהיה לקחת את זה אחורה, ויותר מזה, שוב, מכניסים בדרך האחורית את הפרוגרס הכי גדול. מה כתבתי? אמרתי, בעוד שנתיים, ב-2023, זה היה עדיין ממשלת נתניהו, אמרתי, ראש הממשלה יאיר לפיד, הוא באמת יהיה ראש ממשלה ב-2023, ויושב ראש ועדת הסביבה, תמר זנדברג, היא למעשה שרה להגנת הסביבה, זנדברג, מודיעים, אחרי שג'ון קרי בחמור הסבר אומר לנו שבאמת אנחנו בנקודת העל חזור ושינוי האקלים וכו' וכו', חייבים לעשות מעשה, אז ראש הממשלה והכנסת החליטו להכיל את התו הירוק עם סמל הדבורה. למה? כי אנחנו רוצים אנשים שיש להם חתימה פחמנית של פחמן דו-חמצני נמוכה לתת להם מטבות, ואנשים שיש להם חתימה פחמן דו-חמצני, אנחנו רוצים לתמרץ את זה אחרת, או לא לתת להם גישה, כן, ואם יש לך רכב בן 20, אז לא תוכל ללכת למוסך, אתה חייב לקנות את זה, ואם יש לך צריכת חשמל כזאת, אז ככה, ואם יש לך כל מיני דברים כאלה, עכשיו ההצדקה שם היא הרבה יותר הגיונית. ההצדקה שם היא לאין שיעור יותר
הגיונית. בסדר, נו, אז תלך לזה, זה סין, זה סושל קרדיט, זה סין, מה?
זה בדיוק מה שאנחנו יצרנו פה.
מי שרץ 5 קילומטר ביום, אז ישלם פחות מיסים, ומי שלא דואג לבריאות שלו,
אבל זה מה שיצרנו פה. אנחנו הכנסנו בדלת האחורית האפשרות לסושל קרדיט סיסטם, לאשראי החברתי. היום זה עם חיסון, מחר זה עם כמה מזהים האוטו שלך, ואם יש לך מכונת כביסה, או שאתה תולה את הכביסה. עכשיו, ההצדקה שוב, לסמל הדבורה, לאין שיעור יותר טובה. למה? כי אותם אנשים שטוענים על משבר האקלים, שהוא משבר קיומי, אומרים שכל החיים על כדור הארץ בסכנה. לא פימס, אתה מדבר איתי פה על אולי תופעות איזה. האנושות בסכנה, זו הטענה שלהם. אני חושב שזה חרת, אתה הערכת כל מיני אנשים שחושבים שזה חרת, זה לא משנה, זה הקונצנזוס. מזכיר לכם, דיברנו על קונצנזוס, על אוניברסיטת קולומביה, על זה, זה האום. בסופו של דבר השיח מטומטם בנושא הזה, וההצדקה שלהם תהיה פי 100 יותר חזקה, וזה מה שהם הולכים לעשות. אולי זה לא יהיה סמל דבורה, אולי זה יהיה סמל חרגול, אולי זה... יהיה כל מיני דברים שונים, אבל זה מה שמגיע.
בסדר, אז בוא נגיד את האמת, דמוקרטיה היא שיטת משטר גרועה, ואפשר גם לא להמשיך את הציטוט של צ'רצ'יל עד הסוף, ולהגיד חוץ מאחרות שנוסו, וחובה להגביל את הדמוקרטיה, לא על ידי שופטי בגעץ, או על ידי דרכים כאלה ואחרות ישראליות מטופשות שאף אחד לא מעתיק, קצת כמו פתיטים, אלא אולי להגביל את זה בשיטות של, כמו של ארצות הברית, של ממשל ארצי, כלומר פדרלי, מאוד מאוד קטן, מוגבל ומוקה שכין כזה, וממשלות של המדינות, וממשלות מקומיות, של ערים, של מחוזות, מאוד חזקות, וגם הן מוגבלות על ידי דרכים כאלה ואחרות, מוסדיות, כל הדרכים האלה כתובות בפדרליסט כמובן, אני לא ממציא כלום.
כל האג'נדה הרפובליקאית, הפדרליסטית, על הכיפק, אני איתך, אנחנו אבל בעולם טיפה אחר.
אתה כל הזמן מציג אותי כאוטופיסט, ואני פה לא מוכן. אתה אורח בבית שלי, ואתה לא תקרא לי אוטופיסט ללנד.
כן, אז קצת אני קורא לך ככה, אבל בסדר, לא, כל מה שאתה אומר, אני רוצה לשכנע את הציבור, למשוך לכיוון ההוא, וזה חלק מהעניין, אבל אנחנו הולכים הפוך. אנחנו הולכים הפוך ממה שאתה אומר, בצורה מאוד קיצונית. שוב, עמודי השער הגיעו לזה. יאללה, זוהר, רצית להגיד משהו.
כן, אני חושב שאבל הדרך לשם, כן, הדרך להגיע לאוטופיה שלך, תמיר, היא עוברת דרך הדבר המופלא הזה שאנחנו קוראים לו אינטרנט, ודווקא דרך הרשתות החברתיות, כי זה כלי אדיר שיש לנו, ואנחנו עדיין עם חבלי לידה, ועדיין מנסים לפצח את הנוסחה בדיוק לאיך לעשות את זה, וכרגע אנחנו עושים עבודה גרועה, ואני מדבר כמובן על צנזור ורגולציה של הרשתות החברתיות ועל איך שהדבר הזה נראה בכלליות, אבל אני חושב שהדרך עוברת דרך שם, כי כמות המידע שיש לנו היום ביד היא מטורפת, ולסנן את זה, זה באמת לסנן את המידע זה באמת משהו שהוא מאוד קשה, ואולי עבודה של 9-5 בפני עצמה. אבל אסור שיעשו את זה בשבילנו גם. כי אנשים עושים את זה, ברגע שזה לאוס כבר, אני לא רוצה לאכול את זה, כן? אז אני חושב שבהקשר ישיר לכל הדיון שניהלנו עכשיו דיון, כל מה שדיברנו עכשיו, יש דיון שלם ועמוק וגדול שצריך לעשות, על חופש המידע ועל צנזורה, ועל איך האינטרנט עומד לראות בשנים הקרובות, כי אני חושב שזה בעצם הדרייבינג פורס מאחורי כל מה שדיברנו עליו עכשיו. אז אני חושב שכרגע אנחנו באמת עושים עבודה לא טובה כל כך, אבל עכשיו, בחודש האחרון, בוא נגיד, אני מתחיל לראות קצת חלחול של מידע גם אחר בחוגים שהם יותר מיינסטרימים.
זן האומיקרון חייב הרבה אנשים לחשב מסלול מחדש. הטענה שלי שהחישוב מסלול הזה כבר, הוא כנראה באיחור של שנה, שנה וחצי, אבל אני מברך על כך. אני אגב לחלוטין מוכן לסלוח על כל הטעויות, ועל כל הדברים, והמדיניות השגויה, וכל הדברים שאני אומר, והפרוגרס וזה, על הכל אני אסלח אם ישנו תקליט, אם באמת יהפכו את ה... יקיימו דיון רציני, לא ידענו, האחריות הכבדה, נכון, אני לא אשב על כיסא ראש הממשלה, האחריות לא מונחת על כתפיי, אני מבין את זה. אז אני אהיה מאוד מאוד צלחני, כאילו שמישהו שואל אותי, כן? אבל אני אהיה מאוד צלחני, זה לא הדיון, אני לא מחפש פה משפטי נירנברג, כמו שאנשים בצד שלי במרכאות מבקשים. אגב, יכול להיות שנראה דברים שכן פשעים שדורשים זה, אבל אני לא שם. אני אומר שצריך להחזיר, לשאוף, להחזיר אותנו לסטנדרט שהיה לנו, כי שוב, זה איזושהי דוגמה שנתתי, זה יש סטנדרטים בחברה, ואנחנו סטנדרטים, ואנחנו שברנו כל כך הרבה. לדוגמה, אני בעד שכל אחד ילבש מה שהוא רוצה, אבל אם תסתובב מחר ערום ברחוב, אני חושב שזה בסדר ולגיטימי שיעצרו אותך. עכשיו לכאורה תגיד, מה, אני חופש, אני רוצה להיות ערום. זה לא כי אני צבוע, אני חושב שיעצרו אותך, אלא כי יש סטנדרטים, ולהסתובב ערום זה לא בסטנדרטים. וגם ג'ון סטוארט מיל, שהוא מדבר, אני חושב שיש שם התעממות מסוימת, כי יש סטנדרטים גם בחברה, למה מקובל ומה לא, צריך שהדיון יהיה כמה שיותר פתוח, אבל שוב, הדוגמה של להסתובב ערום, אני חושב שהיא ממחישה את המצב, שאנחנו לא מוכנים לקבל כל דבר.
או אם תסובב עם ביקיני,
כן.
ברחוב במרכז תל אביב, ולא רק ליד החוף. זאת אומרת, יש לבוש שמתאים לחוף, ויש לבוש שמתאים למרכז העיר, ויש לבוש שמתאים ל...
הגבול זה בן יהודה.
מה?
הגבול זה בן יהודה.
כן, אז הגבול זה בן יהודה, ולא רחוב הירקון. רחוב הירקון זה עוד הטיילת, תדוי את זה. או אם אני גבר ואני ירוץ בלי חולצה, זה אחרת מהם אני יעצור רגע ברמזור בלי חולצה, זה אחרת.
לגמרי, והסטנדרטים האלה נקבעים, שוב אצל הריבון, נקבעים בחברה. וכנראה שהסטנדרטים ב... לא יודע, אולי באשדוד ובתל אביב, אולי הם יהיו טיפה שונים, אני לא יודע, אולי, ואולי, הסטנדרטים האלה לא נקבעים על ידי משרד הלבוש, או לא יודע, זה על ידי החברה, אנחנו קובעים את הסטנדרטים האלה ושמים גבולות שהם חברתיים ושל טבועים וזה, ולא, לאו דווקא מגבלות חוקיות, אגב, אני נתתי את הדוגמה עם השוטר, אבל זה כי נשמנו טבוע חברתי, אז גם החוק נכנס במקרה הספציפי הזה, אבל...
כן,
אבל
חשוב מאוד לומר, בדרך כלל מדברים על זה בהקשר הגיאופוליטי, שאין וקום, תמיד כל וקום מתמלא על ידי מישהו. אז בהקשר החברתי, לא הגיאופוליטי, אלא הפוליטי שלנו בתוך החברה, הוואקום הזה שיוצר את החירות, מתמלאת על ידי החברה האזרחית, לאו דווקא על ידי עמותות, על ידי לחץ חברתי, על ידי אוניברסיטאות פרטיות, על ידי המון המון גופים פרטיים, אפילו שוב, אני ואתה, כשנפגשנו, הבאת לי חיבוק, זה היה משהו שאני לא רגיל אליו בכלל. עכשיו אני איתך, אני זורם, אני מחלים, אני כבר לא מפחד מכלום, אתה יודע. זהו.
כנל, כנל.
שרפתי את כל הגשרים. ברור שכנל, אתה לא מקפיד על כלום, ברור שנדבקת.
לא, אני הקפדתי.
ברור שנדבקת.
לא, אני אישית בחיי שהקפדתי...
עם מסכות? לא.
בלי מסכה כבר הרבה זמן. חיסון? כי זה לא משפיע.
חיסונים בו...
חיסון לא לקח.
לא. אז איך הקפדת?
הקפדתי על...
חוק חברתי?
כן, על איך שניהלתי את החיים שלי. אגב, לא ויתרתי על הכל, אבל כן, אני נזהרתי, אני מאוד לא רציתי לקבל את הווירוס הזה, אבל גם לא הייתי מוכן להסתגר במרתף חשוך. זה, הייתי יכול לעשות גם את זה ולא לקבל אותו, אבל לא עשיתי את זה. טוב, לקראת סיום, אז אני סתם רוצה לחזור לאיזושהי נקודה שחשבתי עליה, ולא יצא לי להגיד אותה לפני, במהלך הדיון, שוב, על הבטיחות של ילדים ועל המשמעות ארוכת הטווח על ילדים. יש לי בת, אוקיי? ואני אומר, אני מדבר על הבת שלי בכוונה, כי הדוגמה שאני הולך לתת היא יותר תקיפה לבנות. האם אני מפחד יותר שהבת שלי תקבל את וירוס, תדבק בווירוס הקורונה, או שכשהיא תהיה בת 12, יהיו לה 10,000 עוקבים בטיק טוק, אוקיי? אני מפחד הרבה יותר מהטיק טוק, הרבה יותר. כי ההשלכות על האופי שלה, על התמריצים שלה, על איך שהיא מתנהלת בחברה, מרחיקות לכת הרבה הרבה יותר. עכשיו, תחליף טיק טוק באינסטגרם, תחליף אינסטגרם, זה לא משנה. ואני נותן את הדוגמה הזאת, כי אני אומר, יש פה הרבה מאוד סיכונים שבאים בפני הילדים שלנו. אגב, הילדים שלנו, עוד לפני הקורונה, ולפני הריחוק החברתי, ולפני הזה, תקועים במסכים, לא יודעים לקרוא פרצופים, מגמות של בדידות, של ניסיון לפגוע בעצמי.
אני מת שיהיה ג'ונתן הייט הישראלי. אני מחפש את הבן אדם הזה לראיין אותו.
אני יכול להביא לך המלצה, ואולי אני אראיין אותו קודם. אבל כן, אני שמעתי מישהו שמדבר על זה כבר לפני עשור, בישראל באמת. ואנחנו לקחנו והעצנו את זה בהרבה. בהרבה מאוד. וזה הרבה יותר מסוכן. ואני חושש מתופעות ארוכות הטווח של וירוס הקורונה, ויש לו פוטנציאל לא ידוע ומסוכן, אבל יש דברים שאני כבר יודע שזה פחות פוטנציאל, אלא אני כבר יודע שהם סיכון מכשולים בפני כל הילדים שלי לסכן את חייהם ואת שלומם ואת אופיים וכולי וכולי. ואני כרגע לא חושב שצריך לאסור את הדברים האלה בחוק, ואני לא חושב שצריך זה, אני חושב שאני צריך להגן עליהם. אני צריך לחנך אותם, להישמר מהדברים האלה, ואני, האחריות של הילדים שלי היא עליי, אני לא רואה את זה אחרת. אז זהו, זוהר, רצית להגיד משהו גם לסיום, אני חושב, נכון?
כן, אני, קיצור השאלה שעברה פה לאורך כל הדיון, כחות השני, זה מה כן צריך לעשות, ומה הטענות שלנו כלפי הממשלה, אז אני חושב שהיום, שנתיים אחרי ש... כבר יותר משנתיים אחרי שהמגפה הזו התחילה, אני חושב שזה פחות צריך להיות שאלה של מה הממשלה צריכה לעשות, כי הממשלה לא צריכה לקחת צעד אחורה לדעתי. כמו שאמרנו, שהמטרה שלנו צריכה להיות למנוע קריסה של מערכת הבריאות. התפקיד של המדינה הוא לא להגן על כמה שיותר אנשים בהכרח, כי אז באמת אפשר לאסור לנסוע במכוניות. כל שנה נהרגים מאות אנשים בדרכים, וזה לא התפקיד של המדינה להוריד את זה לאפס. תפקיד המדינה לעשות מה שאפשר, לספק את הדרכים לעשות את זה. אז אני חושב שאנחנו צריכים להגדיר באמת את מה המשחק, מה החוקים של המשחק. אני חושב שכרגע המדינה משחק משחק שהוא לא לה, וזה צריך להיות החלטה יותר אישית, כל אחד צריך להחליט בעצמו כמה הוא רוצה להסתכן עם הווירוס, לעומת כמה הוא רוצה להסתכן אם לקחת את החיסון, אם הוא רוצה לקחת את החיסון השלישי, אם הוא רוצה לקחת את החיסון הרביעי, או חמישי או השישי, או אני לא יודע מה, מי ידע גם מה יבוא הזן הבא, אנחנו לא יודעים בכלל, ואולי החיסון לא יעיל בכלל נגד ה... יש פה כל כך הרבה פקטורים, וריאנטים, דברים שמשתנים וזזים כל הזמן, ואני חושב שזה לא החלטה של פקיד או אפילו לא ועדה באיזה משרד ממשלתי.
צריך להגיד שכל הפחתה במגבלות וכל לקיחת צעד אחורה שקורה בשבועות האחרונים, אנחנו מברכים על כך, אבל במידה רבה להגיד אני לא אתמוך בערכת התו הירוק שבוע הבא, אני רוצה ש... הטיעון שלי הוא שזה לא שאני לא תומך בערכת התו הירוק, לא היה צריך תו ירוק מלכתחילה, ואפשר לדון על זה שוב, אבל מה שעושים בישראל כדי להקל במגבלות, אני מברך על כך. חלק מהסיבה לתרעומת שלנו, להמשך ההתייחסות לזה, היא שאנחנו רואים שבמדינות אחרות, הכי דמוקרטיות שיש, הכי ליברליות, להפך, מחמירים את המגבלות, מחריפים אותן, עושים חובת חיסונים, תאבד את העבודה שלך באיטליה, בגרמניה, באוסטריה, בקנדה עשו כל מיני חוקים דרקונים מטורפים עכשיו, אני חבל, קצרה העירייה, אני לא רוצה לשעמם עכשיו, אבל בהרבה מדינות לוקחים צעד להחרפה, וישראל אמנם כרגע לוקחת צעד אחורה, במידה רבה אני חושב שזה בגלל הציניות של הישראלים שכבר יאללה, עזבו אותנו, כבר לא מקשיבים לשום דבר, ואני מברך את הציניות הישראלית על כך, ויש איזושהי שכבת הגנה מהטירול הזה.
נגד הפריץ.
כן.
שוב, יש לנו מצד אחד בישראל תחושה מאוד חזקה בן גוריונית כזו של ממלכתיות, בעד הריבון, הממשלה מה שעושה זה טוב, אם היא יכולה גם להפעיל דוכני שווארמה ופלאפל זה עוד יותר טוב, כי אז יהיה משהו עם פלאפל עם סמל המדינה, זה יהיה המאכל הרשמי, הלאומי, ואפילו לא צריך תעודת כשרות כדי שלמדינה עצמה היא תעניק לעצמה את התעודה, זה יהיה כזה יסוד כיסא השם בעולם. ומצד שני,
נחיתה ישראלית.
ומצד שני, כאילו נגד הפריץ, נגד אותו אחד, אותו שלטון גוי ששולט עלינו, ואנחנו נגדו.
אז אני טוען שהישראלי אומר, כן, המדינה צריכה לפקח על זה וצריכה לעשות, וטוב מאוד שהדוכני שוארמה היו מפוקחים וזה, אבל שלי לא צריך, שלי אני עושה טוב, אני לא צריך... אצלי הכל בסדר, אני דואג שזה יהיה טוב, אבל כן, המדינה צריכה לפקח, אבל לא אצלי.
הם מפקחים על זה, רק לא כמו שצריך. צריך לפקח כמו שאני חושב.
כן. יש את האמירה מאוד מפורסמת, שכל אחד בתחום שבו הוא מבין הוא קפיטליסט, אבל באמת נסיים בבדיחה על דוכני שווארמה, מגיע איזה מישהו דוס לפלאפל, ושואל, כשר? אז הוא אומר, אתה רואה את התמונה, המוכר אומר לו, אתה רואה את התמונה של הבבא סאלי? הוא אומר לו, כן. הוא אומר, מה, אתה רואה, אני, מאצלנו אני מתפלל ותיקין כל יום, אני אדם דתי, ננה, לא צריך תעודת כשרות, אנחנו פה אנשים מאמינים כולנו. אז הוא אמר לו, אותו קונה, אם הבבא סאלי היה מוכר את הפלאפל ואתה היית בתמונה, לא הייתי מודאג, אבל אתה מוכר פלאפל והבבא סאלי בתמונה, ולכן אני מודאג. בנימה אופטימית זו, שחר וזוהר ושראל, תודה רבה.
אחלה, היה תענוג, תודה רבה.
נהדר.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.